שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות הייתה לי הזכות להיפגש עם דוקטור אריק קרמון, מי שיסד את המכון הישראלי לדמוקרטיה, בו חברים דמויות כמו יוחנן פלסנר, פרופסור קרנית פלוג, פרופסור סוזי נבות, פרופסור מרדכי קרמניצר, דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, פרופסור יובל שני ועוד. בפרק זה ניסינו ככה להגיע לאיזשהו דיבור מלב אליו בין מתנגדי תוכנית שר המשפטים יריב לוין לבין התומכים, בין מי שרוצה להמשיך לראות את בגץ מגביל את הדמוקרטיה הישראלית לבין מי שרואה בזה הרס של הדמוקרטיה הישראלית, ובאופן כללי שיח מהותי מהי דמוקרטיה והאם היא נפגעת על ידי צעדים כאלה ואחרים להגברת שלטון העם, או שדווקא היא מתחזקת מהדבר הזה, וגם על ירידה מהארץ כתוצאה מהאכזבה מהבחירות בישראל. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום, מה שלומך?
שלומי לגמרי לא רע, תודה.
אז ממה שאנחנו שומעים ממך וגם מעמיתך במכון הישראלי לדמוקרטיה שיסדת, אתם מאוד מודאגים. אני חייב לומר שאני מאמין לדאגה שלכם, כלומר אני לא כל כך מודאג לגבי הדמוקרטיה הישראלית. אני חושב שהתיקונים שממשלת נתניהו הנוכחית עושה הם תיקונים שלהם מחנה הימין ציפה במשך תקופה ארוכה. מי שהתחיל והרים את תמרורי העזרה מאוד מאוד גדולים האלה, היו כבר מייסדי כתב העת תכלת של מכון שלם, שדיברו על ההפיכה השיפוטית שאהרון ברק עשה בשבתו כשופט וכנשיא בית המשפט העליון. ועכשיו אנחנו מגיעים סוף סוף אחרי כל כך הרבה שנים למצב שבו צריך לשנות את התמונה. אני הייתי אבל שמח לפתוח בלתת לך את הבמה, לשאול אותך מדוע בכלל להעלות את נס מלחמת האחים, או מלחמת האזרחים, או מרי אזרחי בלתי אלים, או כל הדברים האלה שהמילה מלחמה איפשהו נמצאת שם בתוך המילה, בתוך הצמד מילים.
אז תרשי לי ללכת 3-5 צעדים אחורה, ולסרטט איזשהו רקע כדי להבין את מקורות הדאגה אם אתה רוצה. המציאות שאנחנו חיים בה, אנחנו במדינת ישראל, החברה הישראלית, הדמוקרטיה הישראלית, המילה הכי מתאימה לה זה אנומליה. אני רוצה להסביר. בעיניי, קודם כל, מדינת ישראל היא ההתנסות הראשונה של העם היהודי נשיאה באחריות לריבונות פוליטית אחרי 2000 שנה. אין לעם היהודי בכלל ולאלה שחיים במדינת ישראל בפרט שום מסורת של אחריות לנשיאה באחריות פוליטית. ולדברים האלה יש משמעות עצומה. אני עושה עוד הבחנה בין אומה טריטוריאלית ואומה דייספורית. האומה הטריטוריאלית היא כזאת שבה דור אחרי דור אחרי דור נמצא במקום עם מסורת ושם הוא מפתח את זה, ומה שמתחבר גם לעבודה שלי, שאחר כך מן הסתם נגיע אליה, מה שנקרא שיעתוק. בתהליך החינוכי מעביר מדור לדור, אתה מעביר את עיקרי הערכים. החברה הישראלית היא חברה מעצבת, אין לה את הבסיס לשיעתוק. כלומר, הדבר הראשון הוא באמת ההיעדר של אחריות לריבונות פוליטית, שזה דבר מאוד מאוד משמעותי. הדבר השני שמתחבר למה שאני אומר לך, החברה הישראלית היא החברה שמשתנה בקצב המהיר ביותר בהשוואה לכל חברה בעולם, לא רק בדמוקרטיות. כשהוקמה המדינה ב-48, מספר התושבים כאן היה 803,000, אני לא נכנס לפירוט, אבל אותה חברה מאוד הומוגנית. 85% היו אשכנזים וכולי. במהלך של 70 וכמה שנים, החברה הישראלית גדלה ב-1,200%, שזה שינוי מאוד מאוד משמעותי, והאמת היא, אני אתן לך דוגמה, אני גר במרכז הארץ, מהמקום שאני גר בו, 5 קילומטר מאיתנו חיים בבני ברק. 90% מהתושבים שאני חי איתם, אין להם מושג ירוק על אורחות החיים בבני ברק. אני יכול להגיד לך אותו דבר לגבי כך וכך קילומטר בקו אווירי לערבים וכו'. כלומר, אנחנו הפכנו להיות חברה מאוד הטרוגנית, שקבוצות משנה בעלות זהות אחת לא מכירות את ולא מכירות בזהויות אחרות. אז זה דבר אחד. דבר שני, שהוא בעיניי מאוד חשוב, יש לנו כמובן שלוש רשויות. ההגדרה שלי ושל חבריי במכון לדמוקרטיה הייתה תמיד, הדמוקרטיה הישראלית היא דמוקרטיה נכה, בלי קשר לממשלה כזאת או אחרת. אנחנו הגדרנו את הדמוקרטיה כדמוקרטיה פורמלית. זאת אומרת, אין לנו חוקה, אני תכף אגיע לזה, אין לנו מגילת זכויות, יש לנו באופן פורמלי בחירות, בית נבחרים וכולי. עכשיו, בית הנבחרים שלנו הוא הקטן, בין הקטנים ביותר בעולם, והכנסת, בית הנבחרים שלנו, הוא מהבודדים בעולם שיש לנו רק בית אחד. עכשיו, מה שקורה, זה מצד אחד, מצד שני, סדר היום הישראלי הוא העמוס בהשוואה לכל סדר יום אחר. בנוסף לדברים השגרתיים, סוגיות כלכליות, סוגיות חברתיות, יש לנו מתחים פנימיים כתוצאה מהמבנה המורכב של החברה הישראלית, בעיקר כשאנחנו אומרים מדינה יהודית ודמוקרטית, אין לנו הסכמה לגבי מה זה יהודית, יש פה מציאות של מונופול אורתודוקסי בהגדרת היהודיות, אלטרנטיבות להגדרת זהות יהודית אחרות כגון הרפורמית או הקונסרבטיבית, או כמו שאני מאמין, הגדרה תרבותית שהיא חילונית ביסודה, אין להם כמעט מקום בהגדרה של הזהות. בכל מקרה, בקצה האחד של יהודית ודמוקרטית, בעניין של היהודית אין לנו הסכמה. אותו דבר לגבי החלק של הדמוקרטית. יש פה אי הבנה בסיסית, אנחנו מן הסתם נרחיב את זה, לגבי המשמעויות של דמוקרטיה. בין היתר מפני שמדינת ישראל החמיצה את הרגע שבו יכלה לכונן חוקה, שהייתה מגדירה את המסגרת המשותפת לכולנו. עכשיו, סדר היום העמוס הזה, אז אמרתי את השסעים התרבותיים, כמובן לא הזכרתי את האיום הפיזי. אנחנו חיים במציאות של איום פיזי על מדינת ישראל מרגע הקמת המדינה ולפניה, והנושא הזה, כפי שכולנו יודעים, מאוד מעסיק ומעמיס על סדר היום הציבורי. במילים אחרות, יש פה סדר יום שאני אומר הוא חסר תקדים וללא כל השוואה, וסדר היום הגדול הזה מונח על כתפיים מאוד מאוד רזות. מאוד רזות.
אפשר אולי להתחיל בתחילת הדברים שלך, ולדבר על הדמוקרטיה שהייתה בגלות, על ניהול הקהילות, ועל הקונגרס הציוני הראשון, שכבר הוא היה דמוקרטי, וכבר הוא התנהל בצורה, שמיד אחרי שהרצל ייסד אותו, הוא כבר, נקרא לזה, הלך כמה צעדים לאחור, ואמר, אני חייב בפני הקונגרס, אני שליח של הקונגרס, אבל הייתי שמח להתחיל בשאלה הראשונה. ממה אתה כל כך מודאג, הדרמה של מלחמה או מלחמת אזרחים?
אני, לא, חס וחלילה, אני לא הזכרתי.
אבל אלה קולות שעולים במתנגדי הממשלה הנוכחית.
אני אגיע לזה, אני מבטיח לך שאני...
לצאת לרחובות זה ביטוי שכל מי שקצת מכיר שיח פוליטי, זה ביטוי מדאיג. זה לא ביטוי רק של הפגנה נחמדה עם שלטים, זה לא על זה מדובר.
לא, אני בצדק רב, אני אגיע לזה, אני מבטיח לך שאני אגיע לדברים האלה. אני התחלתי במציאות של היעדר חוקה והחולשה האינהרנטית, ואני רוצה להרחיב כאן שהמאזינים שלנו יבינו על מה מדובר. יש לנו כנסת של 120 חברים, והנה לך ממשלה שהוקמה, שנוטלת מבית הנבחרים, שהתפקיד שלו, שהתכלית שלו, זה חקיקה איכותית וביקורת על הרשות המבצעת, היא נוטלת ממנו שליש, למעלה משליש מהחברים. כלומר, מי שנותר לנהל את תהליכי החקיקה, זה פחות משני שליש מ-120 חברים.
כי כל אחד שהוא שר, אתה לא מחשב אותו כבר כחבר כנסת? רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים, שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
בוודאי, בוודאי, הוא לא יושב בוועדות, עבודת החקיקה והבקרה על עבודת הרשות המבצעת נעשית בוועדות, ודאי, כל מי שהוא שר הוא לא יכול לשבת בוועדות. במילים אחרות, יש לנו רשות מחוקקת בעיניי לא מתפקדת. היא פשוט, הרשות מחוקקת, היא לא מתפקדת לפי הגדרות.
אתה יודע מה, על זה אני לגמרי מסכים, לגמרי חותם איתך על הדבר הזה. אני חושב שהכנסת היא אמנם בית מחוקקים אחד, מה שהופך אותה למאוד מאוד עוצמתית, בהשוואה לבתי מחוקקים בחול, בדמוקרטיות מערביות, כמעט לכולן או לכולן יש שני בתי מחוקקים. הדבר נועד, לפחות לפי כתבי הפדרליסט, כדי להחליש את הרשות היותר חזקה, שהיא הרשות המחוקקת, ולכן מפצלים אותה לשתיים, ורק אם מקבלים אישור משני בתי מחוקקים גם יחד, החקיקה עוברת. בארצות הברית לפחות, שאותה אני מכיר יותר טוב מאת השאר, יש לבתי המחוקקים ועדות עוצמתיות חזקות, עם יכולת חקירה של כל פקיד ברשות המבצעת תחת שבועה, שאם היא מופרת ואם אפילו מעבדים או קצת, אתה יודע, עושים שירקס של ישראבלוף, מיד מדובר על עבירה פלילית, ואפילו אחד מפקידיו של טראמפ, אני לא זוכר מי, נאזק בכניסה למטוס והורד כאחרון הפושעים, בגלל שהוא לא דייק לגמרי בעדות בפני הקונגרס. בית המחוקקים הישראלי הכנסת, בית מחוקקים אימפוטנט, בית מחוקקים מצד אחד חזק מדי, כי הוא לבד, נשלט על ידי הקואליציה, שהיא לא קואליציה שנבחרת בשני סוגי בחירות, כמו בארצות הברית.
לא, לא, ארצות הברית זה משטר נשיאותי.
לא, אני אומר, אבל הסנאט נבחר באופן אחד, ובית המחוקקים, the house, נבחר באופן שונה. כן, מה שכמובן מאפשר ייצוג קצת שונה.
ארצות הברית, לדידי, לא מהווה שום דוגמה לישראל, אבל אני מאוד שמח שהזכרת את הפדרליסט.
אבל תראה, גם בגרמניה יש שני בתי מחוקקים, גם בצרפת יש שני בתי מחוקקים, גם בהולנד, כמעט בכל דמוקרטיה מתוקנת יש שני בתי מחוקקים, שנועדו להגביל זה את זה, כדי שרצון העם, אפילו שהוא חשוב, הוא יבוא לידי ביטוי אחרי שהוא עובר שתי מסננות ולא מסננת אחת.
מצוין, אבל אתה הזכרת את הפדרליסט, ואני רוצה ללכת איתך רגע אחורה, ולהתחבר לדברים שאמרתי קודם. תראה, האבות המייסדים שלנו לא הבינו את היסודות של מדע המדינה. הם לא דומים לאבות המייסדים של ארצות הברית.
רחוקים מזה, מזרח ומערב, לגמרי, נכון?
עכשיו, בן גוריון, האב המייסד, בפעם הראשונה שהוא מזכיר את המילה מדינה, זה 1939. התכלית של הציונות הייתה לכונן אומה. להביא את הנידחים, לקבצם ולכונן אומה, לא דובר בשום מקום, רק מאוחר יותר, ובעיניי בצורה שגויה לגמרי, דובר על כינון מדינה. אני באחד המקומות כתבתי שאבות המייסדים שלנו לא היה שום סיכוי שהם היו מחברים משהו שהוא דומה לפדרליסט, בגלל היעדר הרקע, ואני מאוד מודה לך שאלת את זה. בדיוק חסרה, זה מתחבר למה שאמרת לך, חסרה פה התשתית של מסורת של אחריות לריבונות פוליטית.
אני אגיד לך יותר מזה, גם אם במכון הישראל דמוקרטיה שיסדת, או בפורום קהלת להבדיל, שמשה קופל יסד, יכתבו משהו כזה, עדיין לא יכתבו כדבר כזה לציבור הרחב בעיתון יומי בניו יורק, כפי שהפדרליסט בעצם פורסם ונקרא על ידי עשרות ומאות אלפים. אצלנו, אתה יודע, כמה קוראים חוברת או פמפלט של המכון הישראלי לדמוקרטיה? 100, 200, 300 איש?
בוא נלך לאלף, מה אכפת לך?
אלף. עדיין לא,
אתה צודק.
ישבו אנשים וידברו על זה בסלון. ראית מה הוא כתב בפדרליסט 32? זה בלתי יעלה על הדעת שהנשיא ככה יעשה דבר כזה.
בדיוק, אבל תראה, זה מתחבר לדפיציט שבעיניי הוא הדפיציט הכי גדול, וזה יביא אותי לתשובה הבסיסית, אין לנו חוקה. אנחנו החמצנו את הרגע של כינון חוקה, ופה
כואב הלב, גם לי, גם לך, ודרך אגב, זה הרבה, אתה יודע, אבא שלי אוהב להגיד שזה באשמת הדתיים או החרדים, זה באשמת בן גוריון.
חד משמעית. חד משמעית, אני
הוא לא רצה חוקה, כי הוא רצה להיות כמה שיותר עוצמתי, כמה שיותר לבנות ולטעת עצים ולבנות כבישים בלי הגבלה.
זה מה שאני חשבתי, עד ששוחחתי עם חברי שהיה מזכיר האחרון של בן גוריון, הוא פקח את עיניי. זה מתחבר למה שם.
מי זה חברך?
פרופסור זאביק צחור, זיכרונו לברכה. הוא אמר לי, בן גוריון, כמו כל בני דורו, לא הבינו את המשמעות של מדינתיות. זאת אומרת, עבורם המדינה הייתה משהו אחר לגמרי. לי יש ביקורת גדולה מאוד על הממלכתיות הבן-גוריונית, אבל אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה. בקיצורו של דבר, היעדר חוקה והיעדר מגילת זכויות, זה לא רק מסגרת חוקתית, זה גם מסמך חינוכי. הזכרנו את ארצות הברית. ההכרה של האזרח האמריקאי את הפדרליסט נובעת מהיות החוקה מסמך חינוכי. אין לנו את הבסיס הזה. ולכן מה שאמרת הוא בהחלט 100% נכון. עכשיו, תראה, בהיעדר חוקה, בהיעדר הגנה על זכויות, בית המשפט במדינת ישראל, בית המשפט העליון במדינת ישראל, מיום הקמתו, הוא המגן היחיד על זכויות האזרח במדינת ישראל, הוא המגן היחיד, הוא החומה היחידה ברשות השופטת, ששומרת על ערכים כמו שוויון, כמו זכויות אדם וכך הלאה. עד 95, עד חצי השני של שנות ה-90, היה רספקט גדול מאוד של בית הנבחרים של הרשות המחוקקת לרשות השופטת. מ-95, ופה אני אגיד לך דבר שאולי יפתיע אותך שאני אומר את זה, כתוצאה מרטוריקה של מי שהיה נשיא אז ירון ברק, רטוריקה, לא פסיקה.
בתקשורת או בפסקי הדין?
לא בפסקי הדין. זהו שברק השתמש בביטוי, לפחות מייחסים לו את הביטוי, הוא מכחיש, הוא אמר את זה, מייחסים לו את הביטוי, הכל שפיט, זה לא בא לידי ביטוי בפסיקה, זה בא לידי ביטוי ברטוריקה. הרטוריקה הזאת יצרה את השסע, את הקרע, את המתח עם בית הנבחרים. אבל אני רוצה להדגיש, אין לי מילים מספיק כדי להדגיש את החשיבות של בית המשפט שלקח על עצמו, החל מהפסיקה בפרשת כל העם, דרך כל הסיפור של מיהו יהודי לאורך כל התקופה, ותמיד בהגנה על המיעוט. יש אין סוף דוגמאות איך בית המשפט העליון מגן על המיעוטים לאורך כל התקופה.
שנייה, אז רגע, אני בטוח שחצי, אם לא רוב המאזינים שלי כרגע צועקים באוטו, דופקים על החלון ואומרים, שנייה, מה עם ההתנתקות? היה פה מיעוט. מיעוט שבעצם הרוב גירש מביתו, עצרו אוטובוסים מלאים בנערות בנות 14 או השיבו את פניהם רקם, לא אפשרו להם להגיע למקום שבו הם רצו להפגין, עצרו אותם עד תום ההליכים. לא רק אנשים כמו סמוטריץ', שיש את התמונה המפורסמת שלו במדי שבס, אבל עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי ישראלים, רצו להפגין. אתה יודע, לצאת לרחובות, כפי שהיום השמאל הרבה פעמים אומר, בוא נצא לרחובות.
ההגנה...
ולא אפשרו להם.
תראה, קודם כל...
ובגעת אישר הכל.
קודם כל, אני תכף אתייחס לגופו של עניין, אבל ההגנה של בית המשפט היא בראש ובראשונה כשיש חקיקה. בית משפט לא נתון בי... כלומר, בגעת יכול לפסוק...
בכל העם לא הייתה חקיקה.
אתה צודק, לא, אתה צודק ב-100%. יש לא מעט דברים שהרשות המבצעת בצורה שרירותית התנהגה כלפי הכרעות כאלה ואחרות. אבל זה חלק מהמציאות האנומלית שאנחנו חיים בה. אני יכול לתת לך דוגמה הפוכה למה שאתה נתת. בתקופת המלחמה שהייתה כשאולמרט היה ראש ממשלה.
מלחמת לבנון השנייה.
לא. ב-1900 ולפני מלחמת לבנון השנייה.
חומת מגן.
באחת המלחמות האלה קמה קול צעקה בשדרות שאין להם מיגון מספיק, ובית המשפט העליון קבע שהממשלה חייבת להשקיע כספים כדי למגן. ואז ממשלת ישראל בצדק אמרה, סליחה, זה לא נושא שבית המשפט יכול להתערב בו. בבקשה, אתם רוצים להגיד לנו, תגידו לנו מאיפה לקחת. מאיפה נגרע מהתקציב הביטחוני? האם אנחנו נגרע מיצור טנקים? האם אנחנו נגרע מקניית מטוסים? במילים אחרות, ישנם תחומים שבית המשפט לא יכול להתערב, ואסור שהוא יתערב.
אבל הוא כן יתערב, ואפילו אני אגיד לך, בשבועות האחרונים אנחנו רואים על אוטובוסים שתלוי עליהם כתובות כמו, רק בזכות בגץ יש טייסות, רק בזכות בגץ כל בתי הספר בסדרות ממוגנים. אז... ניתן התקציב על ידי צו של בגץ או לא ניתן?
לא, בהחלט לא. אילו הייתה חוקה, ואני רוצה לספר לך ולמאזינים, 10 שנים מחיי הקדשתי יחד עם אדם שמאוד הייתי קרוב אליו, נשיא בית המשפט העליון מאיר שמגר, אנחנו עסקנו בסוגיה הזאת. בחוקה אתה מגדיר בדיוק את היתרונות ואת המגבלות, איפה... בגץ לא יכול להתערב, הוא לא יכול להיכנס לשיקולים תקציביים. זאת הכרעה של הרשות המבצעת. עכשיו, אני חוזר
בוא רגע נעשה סדר, כי אני חושב שאני ואתה מכירים את זה, אבל חשוב גם שהמאזינים. לכל חוקה בדרך כלל לשלושה חלקים. החלק של ההקדמה, משהו שדי דומה להכרזת העצמאות. משהו כזה, אתה יודע, ערכי.
יותר
מדינת ישראל היא כך וכך, וארצות הברית היא כך וכך.
הגדרת הזהות של המדינה.
הזהות של המדינה. משהו שאתה יודע, לומדים בבית ספר, ואפשר ללמוד אותו בעומק יותר קטן בכיתה ג' ובעומק יותר גדול באוניברסיטה. אחר כך יש את החלק המוסדי, שהוא החלק המשעמם והמעיק. זה יותר דומה לחוק יסוד הממשלה או חוק יסוד הכנסת.
כל חוקי היסוד. כל חוקי היסוד שייכים לפרק הזה. למעט כבוד האדם וחירותו.
כן, ואחר כך יש בדרך כלל מקובל לומר, בעקבות החוקה האמריקאית, את מגילת הזכויות.
נכון.
וכאן השאלה שלי אליך, שאלה מאוד פשוטה.
כן.
איזה חלק מבין השניים האחרונים, מגילת הזכויות או החלק המוסדי, חשוב יותר בעיניך? היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אין דבר יותר חשוב ממגילת הזכויות. מגילת הזכויות היא זאת שמגדירה את החירויות, היא זאת שמגדירה את השוויון, היא זאת שמגדירה מה נחוץ כדי להגן על המיעוט, בעיקר במדינה שבה הרוב הוא בעל אופי אחד וכו'. כלומר, אין בכלל שאלה. העובדה שלנו אין מגילת זכויות, הופכת את הדמוקרטיה הישראלית, למה שאני אמרתי לך קודם, לדמוקרטיה פורמלית ולא דמוקרטיה מהותית. אין בכלל ספק לגבי השאלה הזאת. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד דבר. גם החלק הראשון הוא לא קטלקניה. זאת אומרת, הגדרת הזהות של המדינה היא סופר חשובה. אנחנו מאוד התנגדנו להגדרת מדינת ישראל כמדינתו של הלאום היהודי. אנחנו בהצעה שלנו לחוקה אמרנו, מדינת ישראל היא יהודית ודמוקרטית המעניקה שוויון לכל אזרחיה. והסתפקנו ביהודית ודמוקרטית. אין בכלל ספק שהתשתית היא יהודית ודמוקרטית, והפנינו ואמרנו שהמדינה שואבת את ערכיה מהכרזת העצמאות. הכרזת העצמאות בעיניי שעכשיו היא בסכנה גדולה מאוד של התבטלות כתוצאה מהרפורמות שמציע יריב לוין. הכרזת העצמאות היא לא הכרזה, היא זאת ששימשה תשתית רעיונית לחוקי היסוד ולכל מה שקרה בהמשך. עכשיו, תראה, אם אתה רוצה, אנחנו יכולים לעבור למה שקורה כתוצאה, ומה שמאוד מדאיג אותנו, ועד כדי כך שאנחנו מוכנים לצאת לרחובות ולשתק את המדינה, כדי לא לאפשר את הפגיעה בבית המשפט.
אני רק רוצה פשוט, תראה, יש לנו בעיה מאוד גדולה בדמוקרטיה, או בהפרדת רשויות, או בכלל בטבע האדם. כל אחד, מטבע הדברים, בפוליטיקה, רוצה קצת יותר כוח ממה שיש לו כרגע. והפדרליסטים כבר שאלו את עצמם, אני אצטט כאן כמה קטעים מהפדרליסט 51, קצת לסבר את האוזן, בשביל לנסות להסביר את הבעיה. והבעיה היא באמת שכל אחד או כל גוף פוליטי רוצה יותר כוח, ועתיד לגלוש ולקחת חתיכות שלא מן ראוי שיהיו שייכות לו. ואז נשאלת השאלה איך מגבילים את אותו גוף. האם מגבילים על ידי מילים, או על ידי משהו אחר? והפדרליסט מציע משהו אחר, לא מילים כמו יהודית ודמוקרטית, ואז יבוא שופט אהרון ברק, שהוא כזה גאון, והוא יודע לפרש יהודית במובן הכי רחב, ודמוקרטית במובן הכי ליברלי. אז אני אקריא רגע, מתוך הפדרליסט, ונראה באמת איזה דיון התפתח פה. אז אומר לנו מדיסון, שראוי להותיר כל רשות בתחום המצומצם לה, מכוח היחסים ההדדיים, שביניהם להיות הכלים שישאירו זה את זה במקום הנאות, ואז הוא ממשיך ואומר, הערובה הגדולה נגד ריכוזן ההדרגתי של הסמכויות השונות באותה מחלקה עצמה, כלומר באותה רשות מרשויות השלטון, מתבטאת בכך שמנהלי כל מחלקה מקבלים את האמצעים החוקתיים ואת התמריצים האישיים הנחוצים להדוף השגות גבול מצד האחרים, וממשיך ואומר, אין זה לשבחו של הטבע האנושי שיש צורך באמצעים כאלה כדי לרסן את ניצול הממשל לרעה, אבל עצם השלטון מהו, אם לא הגנאי הגדול מכל לטבע האנושי. מה שהוא בעצם אומר, זה על פי טבע האדם, יהיו לנו אהרון ברקים כאלה שישיגו את גבולה של הרשות השופטת הרבה מעבר למקום שאליו היא שייכת, ולכן הדרך להילחם ולהשאיר את בית המשפט במקומו, זה לא על ידי הגדרת תפקיד, אלא על ידי תמריצים אישיים ויכולת תראה, בקרה ומלחמה הדדית.
תראה, הדברים שאתה מצטט יפים למציאות שבה יש חוקה. שם יש גם את האמצעים שבכוחם לרסן רשות אחת בפני רשות אחרת. אחרי שאמרנו את הדברים האלה, במציאות שישנה חוקה, וישנם הריסונים האלה, בסופו של דבר, כשאתה מפקיד בידי בית המשפט את היכולת לפרש חוקה, וחוקתיותם של חוקים, אז ישנם, אתה יודע, זה מין פנדולום, ישנה במציאות שיש לך בית משפט שמרן יותר, בית משפט אקטיביסט יותר, ולאורך ההיסטוריה אתה רואה את התנועה הזאת, אבל הגבולות לא נפרצים. מה שקורה במציאות הישראלית, ואני מסכים איתך, שבחצי השני של שנות ה-90, אולי נפרצה המסגרת המרסנת, אין לנו חוקה. זאת אומרת, עצם ההגדרה של בית המשפט כמפרש חוקתיות לא קיימת כאן. וזאת המשמעות של האחריות העצומה שבית המשפט לקח על עצמו, החל משנות ה-50 ולאורך כל הדרך, לפרש את מה שאין, כשהנקודת המוצא שלו זה ההגנה על זכויות המיעוט. זה מתקשר למה שאמרתי לך קודם. אנחנו חיים במציאות אנומלית. אין לנו עכשיו, אני רוצה להדגיש את זה.
אז אתה, אני מטריל עכשיו, אבל אז אתה בעד פסקת ההתגברות כמובן.
אם אתה כל וחלילה. כך,
בדיוק.
חס וחלילה.
כי אפשר להבין את דבריך, בית המשפט לקחת לא, עצמו לא, לא, אחריות לא. שהוא לא מסוגל לעמוד בה.
לא, שנייה אחת. שנייה אחת. בשיח נורמה, תראה, בוא לא נדבר על הרטוריקה. היום מאשימים את אהרון ברק בעיקר על הרטוריקה. בית המשפט העליון, מאז שריסן חקיקה, בעצם עצר...
נעשה לגדין בנק המזרחי.
כן, 22 פעמים. זאת אומרת, משהו כמו 0.8 פעמים בשנה. המספר הקטן ביותר, בית המשפט העליון לאורך כל הדרך, ברק included, מאוד מאוד ריסן את עצמו כשהוא הגיע למציאות הזאת, אבל בוא נדגיש את המציאות האנומלית. תמיד אתה יכול לתקוף ולהגיד כך או אחרת. תקשיב, זאת הסיבה שעבדך הנאמן הקדיש 10 שנים מחייו כדי לנסות לכונן חוקה, וקראנו לזה חוקה בהסכמה, ואני אומר לך, היינו קרובים מאוד בשלב מסוים להגיע להסכמה, להעביר את זה בקריאה הראשונה, ואז הכל קרס. העניין הוא את ברק, שהיום יש תהליכי דמוניזציה, שאני לא מקבל אותם, אני מגנה אותם, ברק הוא חלק, הוא היה נדמה לי הנשיא השמיני מאז הקמת המדינה, וצריך לבחון את עשיותיו של בית המשפט לאורך כל השנים כולן, ואני מחזיר אותך לאותה מציאות אנומלית שבתוכה אנחנו חיים, שאין לנו את הבסיס הזה, ואתה בעצמך ציינת, אין לנו גם את המודעות בקהל הרחב, אנחנו לא הכנסנו כאן אלמנט נוסף, הוא לא שייך למה שקורה בימים האלה, בעיניי, אבל הוא מאוד מאוד יסודי. יש לנו כאן גם מציאות שההלכה מתערבת בשקלא וטריא של ערכים דמוקרטיים. לא קיים בשום מדינה.
מה, איפה אתה רואה את זה?
אני רואה את זה בכל דבר ועניין.
כי תראה, אתה בטח זוכר, אתה קצת יותר מבוגר ממני. בשנות ה-80, כשרצו לפתוח בית קולנוע בפתח תקווה, הייתה על זה עליהום נורא והיום, והפגנות ברחובות וחסימת צירים. היום אין כמעט בית קולנוע או בית בילוי שלא פתוח בתל אביב, בפתח תקווה ובירושלים.
תסלח לי, אני רוצה להזכיר לך שפה
נראה... רגע, אני אקרא לזה בסיסמה, הסטטוס קוו נסוג כל הזמן לטובת ערכים ליברליים.
אני לא מקבל את זה. הוא נסוג על פניו, אני בא מירושלים, גם אתה, אני ירושלמי בנשמתי, גם ירושלים, אתה יכול למצוא היום בשבת, בתי קולנוע פתוחים וככה.
שלא פתוחים לפני 50 שנה.
100%.
בוא נשים את זה על השולחן.
סליחה, אז בוא נשים על השולחן את הדבר החשוב ביותר. בישראל נרצח ראש ממשלה. בישראל נרצח ראש ממשלה, לא בגלל שאדם יחיד לקה במוחו, אלא בגלל ש... במנעד, ברצף הזה שבו ההלכה מתנגשת בחוקים דמוקרטיים, ההלכה עבור הרוצח ונתמכה על ידי רבנים, הביאה לפסילה של הכרעה דמוקרטית של ממשלה שנבחרה באופן דמוקרטי.
אז אני אגיד לך, אני עם כיפה על הראש, ואני שותף באלפי שיחות כאלה, עם דתיים יותר ועם פאות יותר מסולסלות, ובלי פאות בכלל, ומעולם לא שמעתי מישהו שמתבטא בעד יגאל עמיר, בעד רצח, בעד אלימות פוליטית.
הכל נכון. אז בוא
לא, אני... אתה אומר, לא, רבנים אז... תומכים. איזה רב תומך ביגאל עמיר?
אז בוא אני אסביר את עצמי.
עם שם ופנים וציטוט.
אין לי שם ואני גם לא רוצה לתת שם.
לא, אבל אתה כרגע אומר משהו נגד ציבור, אז בוא תעמוד מאחורי זה.
תקשיב. אני בספרי, שבו אני מתמודד עם המקום, המתח בין ההלכה לבין חוקים דמוקרטיים, לבין ערכים דמוקרטיים, אני הצעתי מין רצף מדרדר במתח שבין הלכה וערכים דמוקרטיים. כשבחלק העליון יש לך את הליברלים בקרב שומרי המצוות, שההלכה חשובה להם. לייבוביץ' למשל אמר שאין להלכה מקום במדינה דמוקרטית בכלל, אבל מיטב חבריי...
בחקיקה של מדינה דמוקרטית.
במדינה, לא, כן, כמובן.
לא בחקיקה, לא ברובד הפרטי, ברובד של אני רוצה לעשות חוג תנך בבית שלי.
לא, 100%, אתה צודק. אבל ברצף הזה, בדיוטה העליונה שלו, חברי הטוב שלצערי נפגע בראשו, פרופסור אבי רביצקי, אמר, כשאני נמצא בדילמה בין ההלכה וערכים דמוקרטיים, אני לומד לחיות עם הדילמה, אני לא יכול לפתור אותה, אני לעולם אציית למצוות הערכים הדמוקרטיים.
גם מה היום, זה מצוות הערכים הדמוקרטיים?
מה שנגזר מההכרעה הדמוקרטית, מכל העקרונות הדמוקרטיים, כפי שהם באים לידי ביטוי, בחוקה, בחוקים החילוניים של המדינה. המדינה מתנהלת על פי חקיקה חילונית. בחלק העליון, אם כך, יש לך כאלה שהם נאמנים להלכה, ואני מאוד מכבד אותם ומאוד מעריך את ההכרעה שלהם, אבל הם יודעים לאזן או לפחות לחיות עם הדילמה. במורד הרצף הזה, יש לך כאלה שמתייחסים לנשים בצורה שונה, ללא יהודים בצורה שונה.
בחקיקה או בחייהם האישיים?
לא, כאשר ישנה חקיקה כזאת ואחרת, הם קוראים לא לקבל אותה. אין לי כרגע, בזמנו במכון לדמוקרטיה, עשינו מחקר ומנינו שורה, אני יכול לתת לך את הספר, שורה של רבנים, כאלה שהם...
נגיד הרב אליעזר מלמד, הוא אמר, אם יגידו לחייל לפנות יישובים, זה פקודה שהיא נגד ההלכה, ועליו לסרב, נגיד.
יפה מאוד, זה פגיעה, בהכרעה של ממשלה שפסקה שצריך לפנות יישובים על ממשלה שנבחרה באופן דמוקרטי.
נכון, אבל תראה, לשיטת יהודים מאמין, הממשלה היא לא מעל הכל, אנחנו לא ברומא ואנחנו לא ביוון, אנחנו בתרבות, שנייה, תן רגע להשלים את המשפט, את הטיעון, אנחנו בתרבות עברית, תרבות תנכית, שאומרת...
לא, אנחנו לא.
שנייה, אני אומר, מישהו איש מאמין, הוא רוצה להיות חלק מתרבות תנכית, שאומרת, יש את אלוהים, הוא מעל הכל. גם על הבחירה הדמוקרטית. וכשם שנתן הנביא בא לדוד המלך ואמר לו, גם אם אתה המלך, אתה כפוף לתנך, אתה כפוף לתורה, אתה לא יכול לעשות מה בראש שלך עם בת שבע, עדיין, או בא לאחיו ואמר לו, אתה לא יכול לגזול את הכרם של נבות, גם אם אתה החוק בעצמך.
אני בזה חלוק לגמרי על מה שאתה אומר, ואני רוצה להביא לך דוגמה ממקום.
מעולה, אז אני אומר, אדם דתי, אדם דתי הוא אדם ששם את האלוהים מעל החוק הארצי.
אדם דתי יכול לשים את הכל מעל, חוץ מאשר ההשתייכות שלו לקהילה הכללית. ואני רוצה לתת לך דוגמה.
מה זה השתייכות? זה מילה מופשטת מדי.
הוא חבר בחברה אזרחית דמוקרטית. חברותו בחברה אזרחית דמוקרטית מחייבת אותו לקבל את ההכרעות של מי שנבחר על פי הכללים הדמוקרטיים להוביל את המדיניות של המדינה שהוא חבר בה, נקודה.
או מה, זאת אומרת, תראה, יש גם סרבני מצפון משמאל שאומרים, אני לא מוכן לשרת בצבא.
100%, מה המשמעות של...
אני מעריך אותם, הם מוכנים לשלם את המחיר.
תרשל, בדיוק, הם מוכנים לשלם את המחיר. הרוב המכריע של שומרי המצוות, כפי שאני רואה אותם, לא שייכים לציבור הזה. כשאתה יורד במדרג ומגיע עד יגאל עמיר, וקצת מכאלה שמעליו, יגאל עמיר נמצא באותו מדרג בתחתית שלו. מעטים שייכים לשם. אבל עוד פעם, כאשר רבנים מרשים לכרות עיצים בניגוד להיכנס לתחום הפרטי של, של אזרחים מסוג כזה ואחר, כאשר אתה שומע פסיקות שמדירות נשים, כאשר אתה שומע את היחס המפלה ללא יהודים וכולי, אני לא רוצה להישאר בדומיין המסוימת הזאת.
לא, אבל זה נראה לי דומיין נטו הלכתי, איך זה קשור דמוקרטי?
אבל תסלח לי. אני מביא דוגמה אחרת. סוקרטס. כשסוקרטס עמד
בקריטון או בפיידון, מוזמנים לקרוא שני דיאלוגים נפלאים שמתארים נכון, את הדילמה שלו בעצם. האם לשתות את כוס התרעלה או לברוח מהעיר?
לסוקרטס לא הייתה דילמה. וגם לאנטיגונה בצד השני לא הייתה דילמה. זה בדיוק מה שאני רוצה לומר לך. המתח הזה בין הציווי האלוהי לבין היענות לחוקים שנחקקו על ידי בני אדם, קיים לאורך כל ההיסטוריה. סוקרטס לא הייתה לו שום דילמה.
והוא הכריע להקשיב לחוק הדמוקרטי של אתונה.
בדיוק כך.
בסגנון לא יהודי לגמרי.
אנטיגונה נמצאת בצד השני. היא אמרה, אני שמעתי את הציווי שלך לא לקבור את אחי, אבל אני שומעת לציווי של האלוהים. מה שאני רוצה לומר לך, המתח הזה בין דת וערכים דמוקרטיים, הוא מתח שקיים לא רק במדינת ישראל, הוא קיים לאורך כל ההיסטוריה. בעיניי, אולי אני אגדיר לך את זה בצורה הרבה יותר חדה, המהפכה הציונית הייתה מהפכה חילונית. המהפכה הציונית באה למרוד בפסיביות הפוליטית של העם היהודי, שמצד אחד חיכה לגאולה משיחית, ומצד אחר תמיד נענה לדין הדמלכות איפשהו לא היה. והכישלון הציוני שניסה לחלץ את העם היהודי משם, הוא אפשר באיזשהו מקום, בתוך המהפכה הציונית, למהפכת נגד דתית להתפתח. היא מתחילה עם אמירות של הרב קוק, שראשית צמיחת גאולתנו, בניגוד לתפיסה הציונית, שאמרה, אנחנו בני אדם, אנחנו הריבון, אנחנו נטלנו את העתיד בידינו, ואנחנו מובילים את השינוי, ונקודת ציון אחרת היא כמובן מלחמת ששת הימים, שנתפסת על ידי מיעוט מסוים, כהתערבות משיחית בגורל העם היהודי. עכשיו, תראה, אני לא, זאת מציאות שאנחנו חיים בה, ואני חושב שאני, כמי שאמרתי לך קודם, שאחד העקרונות הבסיסיים, אמרתי לך זה בקונטקסט של לפני
ההקלטה. כן, בשיחה מקדימה.
כן, לגבי עקרון ההכלה. העובדה שיש פה ציבורים ששומרי מצוות, יתר על כן, העובדה שאני, לא רק שאני לא מתכחשת בה, היא חלק מהמהות שלי, העם היהודי, הלאום היהודי הוא הלאום היחיד שמה שמגדיר אותו זה דת. כלומר, העניין של ההכלה של המציאות הזאת זה חלק אינטגרלי ממה שאני חותר אליו. אבל צריך לקחת בחשבון את המתח הזה שאנחנו חיים בו. כשאני שומע את חילי טרופר שהוא מזדעזע מההצעה של אורית סטרוק, והיא לא יהודית בעיניו,
איזה הצעה? סתם למי שלא עוקב אחרי חדשות?
הצעה שרופא יכול להחליט את מי הוא מקבל או את מי הוא לא מקבל, כתוצאה מפסיקות הלכתיות. פסיקות הלכתיות אין להם שום אצבע ורגל בשום תחום שהוא התחום המשותף לחיים המשותפים שלנו ובעינינו. זה בעיניי, אני אגיד לך יותר מזה. בעיניי, עקרון ההכלה היה מחייב את ההכרה באלטרנטיבות אחרות להגדרה היהודית, כמו רפורמית וכמו קונסרבטיבית, שהן היו מאפשרות, מבלי לפגוע חלילה באמונתם של אורתודוקסים, אבל הכפייה של האורתודוקסים, את אורחות החיים ההלכתיים על פי, כפי שהם רואים את זה, יוצרת פה בעיה, מעמיקה את הקרע וכולי. אבל
תראה, אבל אתה בעצם, מה שאתה עושה בכל המשפטים האחרונים שלך, אתה אומר לי בעצם, אתה יהודי אורתודוקס, אני מבין, אתה יכול להתפלל בבית כנסת שלך, אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה ולא דברים אחרים, אבל כשאתה נותן שירות לציבור, שנגיד עכשיו מישהו מבקש לך להפיק לו פודקאסט, ומישהו הזה מבקש לך להפיק פודקאסט על חייה של נגיד זונה, ואתה אומר, אני לא מתחבר, לא רוצה להפיק פודקאסט לזונה בגלל העיסוק שלה, זה לא נעים לי, זה לא מעניין אותי, זה מגעיל אותי, זה אפילו נוגד את ההלכה. אז אתה אומר, לא, זה החיים משותפים, אתה חייב להפיק לפודקאסט, כי המניעה שלך היא מניעה דתית. ולכן אני מוכן שתשים כיפה, וגם זה אני נותן לך ככה איזה פריבילגיה כזאת.
אתה מקטין...
ככה אני שומע אותך.
לא, תרשה לי להסביר לך. אתה מקטין את הדברים שאני אמרתי. אורחות החיים שלך, אני מכבד אותם ומעריך אותם, ובעיניי יש להם מקום, מפני שככה אתה בחרת. אורחות החיים שלי... אני מצפה שאתה תקבל באותה צורה. אתה יודע, אני אתן לך דוגמה. הרב יצחק לוי, שהיה שר החינוך, הוא חבר טוב שלי. הוא היה גם שייך למכון שאני ניהלתי. הרב יצחק לוי, על פי הצעתי בתקופה מסוימת, ניסה ליצור דיאלוג בין דתיים, בין שומרי מצוות ומי שאינם שומרי מצוות, פשוט שיכירו אחד את השני, כתוצאה מתהליכים ארוכים מאוד שהיו במכון לדמוקרטיה, שתמיד התברר לנו שכשאתה מושיב אנשים סביב שולחן עגול, ומתחילים להכיר אחד את השני, כמו שאנחנו עכשיו יושבים אחד מול השני, ומסתכלים אחד בעיניים של השני, הרבה מחיצות נופלות. עכשיו, הוא סיפר לי, לי כאדם דתי היה מאוד קל לארח אצלי בבית, עם הכלים המיוחדים שלי, את מי שאיננו שומר מצוות. היה לי הרבה יותר קשה ללכת לביתו של החילוני, אבל הוא אומר, אבל פתרנו את זה. איך פתרנו את זה? אנחנו הבאנו את הכלים החד פעמיים, אנחנו ידענו שכל מה שנוגע לאוכל כשר, הבאנו את האוכל הכשר, זה לא יצר שום בעיה, החברותה, הישיבה ביחד, אפשרה את הדברים האלה. אז אני מביא לך את הדברים האלה בתור דוגמה, לאיך חיים ביחד, ואיך יוצרים את הכבוד הדדי, אני אגיד לך יותר מזה.
אבל תראה, זה בדיוק אותה תובנה של בן גוריון. לא ניתן לחיות ביחד עם שולחן לא כשר. זאת אומרת, בסוף הדתיים, אני מסכים עם הטענה החילונית הזאת, בסוף הדתיים יכפו או ייאלצו את השני להתפשר וללכת אליהם, כי להם יש סט ערכים מוגדר, אמת לא, אלוהית. אבל, לא, אבל, אני אומר את זה כדתי, זאת בעיה.
אבל אני רוצה להגיד לך... על השולחן הזה שאנחנו עכשיו יושבים, בחדר פינת האוכל, ישב על יד השולחן הזה רב הכותל, שהוא לא בא מהציונות
הדתית. הרב רבינוביץ'.
כן, שמוליק רבינוביץ'. הוא ישב כאן ואכל אצלי בבית, אנחנו הבאנו את המאכלים שלנו מבני ברק, הוא הביא את הכלים החד פעמים, וישבנו סביב שולחן אחד ואכלנו. אתה מבין, אפשר להתגבר על זה. אני לא רוצה לכפות עליך חלילה את המנהגים שלי, אתה לא כופה עליי את המנהגים שלך, אבל אנחנו, החשוב הוא שאנחנו מוצאים את הביחד הזה לחיות ביחד.
בוא נגיד לתפוח אדמה לוהט. אם אף אחד לא כופה על אף אחד, אז למה כל כך הרבה אנשים, חברים טובים שלי, שאני באמת לא מבין אותם, אומרים, אני כבר מחפש אופציות בחוץ, מחפש את הדרכון הפורטוגלי, או לעזוב את הארץ.
אתה מכניס פה אלמנט אחר.
לא, מאיפה זה מגיע?
אני אגיד לך.
או הדרך שלי, או שאני עכשיו עוזב הכל ובורח מהמדינה, שחיכיתי לה 2,000 שנה.
תגיד, אני אגיד לך את זה בצורה הכי בוטה. אני בז לאנשים כאלה. בז לאנשים כאלה. אני לא מקבל את זה, אני דוחה את זה, ותכף אני אתייחס לזה. אבל חשוב לי מאוד להבהיר לך מה המשמעות של חיים ביחד, של כבוד ביחד, אבל אל תשכח שהאורתודוקסיה כופה עליי. יש לי 4 ילדים, 2 מבין ילדיי לא נרשמו ברבנות. הם נישאו עם רב רפורמי, ואחר כך היו צריכים לנסוע לחוץ לארץ.
היום אפשר לעשות את זה בזום, זה מאוד פשוט.
100%, אבל זה הופך את התחושה שלהם להיות אזרחים ממדרגה שנייה. עכשיו תראה, לגבי מה שאמרת.
זהו, גם את זה אני לא מבין. הייתי שמח אם תסביר לי מדוע אקט אחד סמלי וחשוב ככל שיהיה, גורם לך להרגיש זר בארצך, במולדתך.
אני מצטט לך, אני ניסיתי עם רב אורתודוקסי, אין לי בעיה, להפך, אני התחברתי לזה. אבל קרוב, אין לנו סטטיסטיקות, אבל אנחנו יודעים שקרוב ל-50% בוחרים שלא ללכת להירשם ברבנות.
אבל הם לא הולכים לרבנות, והם כועסים על זה שבכלל מישהו חשב לחייב אותם, ולכן הם לא מרגישים שייכים למדינה.
לא, לא, לא.
זה הקפיצה כבר שאני... היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
לא שייכים למדינה, תרשה לי להגיע לזה, אני לא הגעתי לזה. הם רוצים למצוא את הדרך שלהם להינסה באירוע החשוב ביותר בחייהם בצורה אלטרנטיבית שהמדינה לא מאפשרת עליהם.
שהופכת את זה לעבירה פלילית אפילו. אם אתה מתחתן לא ברבנות.
בסדר.
נכון?
בסדר, מקובל עליי. עכשיו, למה אני אמרתי לך שאני בז לכאלה שמחפשים דרכון? אני אגיד לך את זה במשפט אחד. העם היהודי עזב את הגלות. הגלות לא עזבה את העם היהודי. זה ראייה גלותית ומחפשת. זה ראייה חסרת משמעות, בשום מדינה אחרת, שבה נוצרים איומים מהסוג שאנחנו מדברים עליהם. אני לא רוצה להגיע למדינות שכבר אינן דמוקרטיות, אבל תיקח אפילו מדינה כמו איטליה, שנבחרה שם, מי שנבחרה מהימין, אף איטלקי שמגנה אותה, לא חושב להרוס את הדברים וללכת. אף שוודי, לא מתכוון לעזוב את שוודיה. זה תופעה שהיא אופיינית לאומה דיאספורית.
אומה שחיה על המזוודות.
כן, אומה, בדיוק. אני אמרתי לך, אני אישית בז, כשאני אומר לך את זה, זה לא קל לי. חלק מהחברים שלהם מדברים באותה צורה. ואני אומר להם, אני בז לכם. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? זאת המדינה שלנו. פוגעים בערכים שלנו, בוא נאבק עליהם. בוא נמצא את הדרך ונפלס את הדרך להגיע למיצוע וכך הלאה. עכשיו אני אגיד לך בשורה התחתונה כדי לסכם את, אם אתה רוצה את הפרק הזה. אני מרגיש ששפר מזלי ונולדתי בפרק היסטורי סופר חשוב, שבו יש בידי לעצב, להשפיע על העיצוב העתידי של המדינה שלי. אני אמרתי ואני חוזר ואומר, בלי קשר למה שקורה כרגע במדינה, אני עושה הבחנה בין שני מעברים, המעבר ממדינה בדרך למדינה, והמעבר מריבונות בדרך לריבונות. המעבר ממדינה בדרך למדינה, אירע ביום אחד, ה' באייר תש"ח, המעבר מריבונות בדרך לריבונות, אנחנו תקועים אי שם, לצערי הולכים אחורה.
למה אין לנו ריבונות?
כי אין לנו חוקה.
אה.
כי אין לנו את המסמך המלכה.
אבל מה עם אנגליה? גם לא אין חוקה.
לא, לאנגליה, תסלח לי, אנגליה חתומה על האמנה של זכויות האדם, ואנגלי שמערער על חוק בפני בית הדין המשותף באירופה, ובית הדין פוסק, זה מחייב.
אז אנגליה עד שנת 2000, עד שנת 2000 ולא יודע, 5-10, לא, אז היא הייתה מדינה בדרך לריבונות?
לא, 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 לא. אנגליה יש לה בהיסטוריה שלה את המגנה קארטה, יש לה בהיסטוריה שלה את המהפכה המהוללת. אנגליה בנתה את היסודות של הקומון לו לאורך ההיסטוריה. נכון. לא, לא. אני, אתה יודע מה? קניתי. קניתי את ההיסטוריה הבריטית, ואני מבטר לך על חוקה.
גם אני קונה את ההיסטוריה הבריטית. אז בשלב הזה אני מאוד אשמח לשמוע ממך מדוע יש לך כזאת התנגדות לרפורמות של ריב לוין, שמנסות לעשות כמה דברים, אני אסרטט אותם בקווים מאוד כלליים. דבר ראשון, לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, כדי שיינתן יותר כוח לנציגי ציבור, לפוליטיקאים מקצועיים, בבחירת השופטים, כפי שבכל מדינה כמעט דמוקרטית שבה השופטים פוסלים חוקים, השופטים האלה, במקומות שבהם פוסלים בהם חוקים, ויש חוקה, הם שופטים בדרך כלל שנבחרים על ידי הרשות המחוקקת או הרשות המבצעת. לדוגמה, ארצות הברית.
זה לא נכון.
אז בוא נדבר רגע מה ההצעה שלך.
אני אגיד לך בצורה הכי בוטה.
אוקיי.
יריב לוין משקר.
שנייה, בארצות הברית, מי בוחר השופטים?
סלח לי, תרשה לי לפתח. יריב לוין משקר. כשיריב לוין אומר, למשל, שפסקת ההתגברות קיימת בכל המקומות, היא לא קיימת, היא קיימת בקנדה ובקנדה בלבד, והיא נחקקה בשנות ה-80 בקנדה כדי לפתור בעיה בקוויבק.
אבל בוא נדבר על בחירת שופטים.
בסדר, באף מקום בעולם אין לפוליטיקאים זכות דומיננטית.
תיקח... טראמפ בחר את השופטים לבד. לא, לא, בן אדם אחד בחר את השופטים.
לא, 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 לא. תראה, בארצות הברית, ההליך הזה של שימוע, אני לא מקבל אותו, אבל ההליך הזה של שימוע בסנאט, שגרם כבר בעבר למציאות שבה הסנאט פסל הצעות של הנשיא, אנחנו ראינו את זה מדי פעם. עכשיו, כמובן שיש פה את היסוד הפוליטי שאני לא מקבל אותו. ארצות הברית במובן זה היא חריג. אין לך אף מדינה אחרת שבה יש התערבות פוליטית, אבל לעולם יש לקואליציה, היא מאפשרת איזון בין מפלגה שהיא שלטת, בין הגורם שהוא שליט בקואליציה באותו רגע, לבין האופוזיציה. כלומר,
בארצות הברית אין כמעט אופוזיציה. אין אופוזיציה.
אני לא מדבר על ארצות הברית, אמרתי לך כבר, ארצות הברית היא לא דוגמה בעיניי לשום דבר.
ובצרפת מכהנים בבית המשפט העליון החוקתי, נשיאים.
לא, 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 תסלח לי, בצרפת, לא, לא, בצרפת אין בית משפט עליון. בצרפת יש מועצה חוקתית שעושה לא judicial review, אלא judicial preview, לפני החוקה.
אישור של החוק, הם חותמים על החוקים.
כן, ואז אתה לא יכול לערער עליו. אבל במועצה החוקתית הזאת, יש מקום למגוון שלם של מומחים. זאת אומרת, בכל מקום שאתה בודק, אתה הזכרת את גרמניה, את צרפת, אני יכול להזכיר את גרמניה, את אוסטריה, בכל מקום שבו יש לרשות המבצעת סיי, הסיי הזה מוגבל. הסיי הזה לא פוגע, לא מאפשר להכניס שיקולים פוליטיים בבחירת השופטים. ובנקודה הזאת, זה שקר מוחלט מה שיריב לוין מציג.
אז דבר בעצם, אחד. שני, אז ברגע, בעצם אתה אומר, זה חוץ מאמריקה, אבל, ואת אמריקה אתה פוסל, כי אני, ההליך שם
אני,
הוא
לא... לא, לא,
לא,
לא, אני לא יכול לפסול.
לא, כי בארצות הברית זה לא מה שקיים. זה לא שיקולים לא פוליטיים, זה שיקולים לא... אולטר פוליטיים. בן אדם אחד בוחר את השופטים.
לא, לא.
עם אישרור של
לא,
הסנאט.
לא, בן אדם אחד מציע...
הצעה.
לסנאט, כן?
יש שימוע, ואז כן? הסנאט מצביע.
עכשיו אני אגיד לך מה.
אבל זה פוליטי לגמרי. בארצות הברית אין קואליציה, יש מפלגה אחת שהיא הרוב.
עוד פעם, אני לא אקבל את הדוגמה האמריקאית, ואם אתה מעלה את הדוגמה האמריקאית, בארצות הברית ישנה חוקה, חוקה נוקשה, שלא מאפשרת לברוח מהחוקה. אתה מבין, גם כשבארצות הברית בא בית משפט שמרן ופוסל את זכות ההפלה, זה קורה אחרי... שנבחרו שופטים לפי, כלומר, לפי התהליך החוקתי. לא, לא אצבע אלוהים קבעה את ביטול ההפלה בארצות הברית. בארצות הברית החוקה היא המסמך החשוב והקובע.
תראה, ו... אפשר להזכיר פה עוד גם 70 פעם שאין לנו חוקה, אני ואתה מסכימים שזה אחד המגרעות הגדולות ביותר בישראל.
אני מזכיר, שחוק לא, יסוד אבל הממשלה... תסלח לי רגע אחד.
לא, לא, שנייה, אבל אנחנו מסכימים על זה.
לא, אבל אתה מבין לי, אני אומר לך, ארצות הברית עבורי היא לא דוגמה שאני יכול להישען עליה. ואל תביא לי את ארצות הברית מול השקר של שר המשפטים יריב לוין שאומר שבכל המדינות... אין בכל המדינות, אתה יודע מה?
אין בכל המדינות פסקת התגברות, אתה צודק, יש
בקנדה. לא, 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 אין בכל המדינות הליך פוליטי, כלומר, הליך המעורבות הפוליטית היא דומיננטית.
ובאיזה מדינות יש שופטים שמשכפלים את עצמם, שופט שבוחר שופט שבוחר שופט במעגל אינסופי?
אתה מעביר אותי עכשיו לעניין אחר לגמרי.
לא, אבל אנחנו מדברים כרגע על בחירת שופטים.
לא, תקשיב, העידן הזה... של שופטי רחביה, שאני הייתי בן מבקריו, שלא תתבלבל. אני הייתי בן מבקריו. ההליך הזה יסתיים, הוא לא קיים יותר במדינת ישראל. הוא פשוט לא קיים יותר.
למה? כי הם לא מרחביה להם, עברו לשכונה אחרת.
לא, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, מפני שמאז שגדעון סער שינה את הכללים לבחירת שופטי העליון, בלי להגיע להסכמה בוועדה לבחירת שופטים, אי אפשר להגיע לבחירת שופטים לעליון. זאת אומרת, אין, המציאות הזאת, שוב, שאני אומר לך, אתה נוגע בנקודות שאני אישית ביקרתי. תראה,
אז בבקשה, תצטרף אליי, אני אשמח.
אני מצטרף אליך. אני לא רוצה לגלוש לעניין הזה, אבל כאשר, למשל, יש לנו ציבור במדינת ישראל שהוא מרגיש מקופח, עדות המזרח, ומעלה את זה כל פעם.
או החרדים, או ערבים, או... כן.
100%. לי יש את ההסברים שלי למה הגענו לשם, ובראש ובראשונה אסור לאף אחד להפנות עורף כלפי הטענות האלה. אני יכול, כן מוצא חן בעיניי, לא מוצא חן בעיניי, זה שיש ציבור שמרגיש מקופח, זאת עובדה.
נכון.
ומה שמוטל עליי זה איך אני מתמודד עם העובדה הזאת. עכשיו בואו נחזור לבחירת שופטים. המציאות הזאת של שופט מביא חבר נגמרה במדינת ישראל. היא לא קיימת, אז אל תביא אותה. היא פשוט, זה לא קיים יותר.
אני לא מסכים.
אבל אתה יכול לא להסכים. מאז הרפורמה...
השופטים שנבחרו מאז הרפורמה, אפשר למנות אותם. הם לא שונים ב... נקרא לזה, בקלסטר הערכי שלהם, אולי הם לא גרים ברחבי עליהם, גרים בשכונה אחרת, אבל
לא
זה לא
נכון
משנה.
מה שאתה אומר.
אז תראה, כמה שופטים שמרנים יש?
הייתה שרת משפטים, הייתה שרת משפטים ימנית, שניסתה להכניס לבית המשפט שופטים על פי מידותיה, וההחלטה לגבי השופטים האלה הייתה בסוף כתוצאה מהרפורמה של גדעון סער, תוצאה של שיג ושיח, והגיעו להסכמות. שופטים שנבחרו לא תמיד מצאו חן בידי, בוא נגיד, הליברלים שהיו שם. דבר אחד. דבר שני, אחד השינויים שהתחוללו לצערי הרב בבית המשפט, בוועדה לבחירת שופטים, נקטע העיקרון של נציג האופוזיציה בוועדה הזאת. עכשיו, אתה נתפס רק לנקודה הזאת. אני רוצה להגיד לך דבר נוסף. האמירה השקרית, העם בחר, ואנחנו ממלאים את רצון העם. העם לא בוחר רשות שופטת.
העם לא בוחר כלום לשיטתך. העם בוחר מפלגות.
לא, העם בוחר את נציגיו לרשות המחוקקת.
נכון.
ואת נציגיו לרשות המבצעת.
אפילו לא נציג, אפילו לא נציג, העם בוחר מפלגה.
העם לא בוחר יושבים ברשות השופטת. זה העם לא בוחר, זה נלקח מהעם מסיבה פשוטה,
אבל אם העם אמר,
וזה עקרון הפרדת הרשויות.
אבל אם העם אמר, בכל סקרי דעת הקהל, אנחנו רוצים רפורמה, אז למה שלא נקיים את הרפורמה הזאת?
לא, אחד לא קשור בשני.
אז אני לא מבין את הטענה שלך.
מחר יגיד העם שיהיה ממשלה חילונית, והעם יגיד שהוא רוצה להכניס חזיר למדינת ישראל, דבר שיפגע במיעוט. ובית המשפט יעמוד על הרגליים האחוריות, ויגיד, אני מגן על המיעוט, וזה לא יהיה.
או שלא, אבל תראה.
לא, אל תגיד לי, או שלא.
לא, או שלא, כי ראינו כבר בהתנתקות כמה שופטים שומרים על זכויות
לא,
הפרט
ואני,
של
אני
אזרחים.
אני חולק עליך.
טוב, תראה, אני יושבתי פעם לשיחה עם דפנה ברק ארז, השופטת דפנה ברק ארז, גם פרופסורית והכל, והיא גם...
למען הגילוי הנאות היא חברה שלי.
בסדר, אני אומר, היא גם, נקרא לזה, חבורת רחביה, גם אם היא גרה בתל אביב, זה לא משנה. ושאלתי אותה, מה ההצעה שלך לוועדת הבחירת שופטים, אם היית ליום אחד דיקטטור נאור, את היית עכשיו מעצבת לבד את הוועדה הזאת, מאלף ועטף. התשובה שהיא נתנה לי מאוד מאוד מאוד, הדאיגה אותי, כי התשובה הייתה, בדיוק כמו הקיים. מה ההצעה שלך?
בדיוק כמו הקיים. לגבי בחירת שופטים?
אז אתה גם מדאיג אותי. למה אתם מדאיגים אותי?
אני ממש מצטער. אני ממש מצטער, תקשיב.
המצוי והראוי בדרך כלל רחוקים זה מזה. איך יצא?
לא, לא, לא.
שאחרי כל הדילים הפוליטיים, מפנחס רוזן ועד היום?
תרשה לי לגמור. הדבר הקדוש שנגזר מעקרון הפרדת הרשויות, זה עצמאות בית המשפט. לא יכול להיות שיהיה אפס קצה של שיקול פוליטי בהכרעות של בית המשפט. לא יכול להיות. ההכרעות של בית המשפט שמופקד על שמירה על זכויות האדם, הן הכרעות מקצועיות. גם כאשר יש לך כנסת או ממשלה שהרוב בה חושב אחרת. כל מה שמוצע כדי להכניס את הפוליטיקה, את נבחרי הציבור בהליך של בחירת שופטים, מערער ומקעקע את העצמאות של הרשות השופטת. עכשיו אני יכול לבוא, תרשה לי למצוא בקו הזה. בכל הדיקטטורות, בכל אותן מדינות אוטוקרטיות, אחד הדברים הראשונים שנעשים פוגעים בעצמאות של בית המשפט. זה קרה בהונגריה, זה קרה בפולין, זה קרה בטורקיה, שלא לומר בגרמניה הנאצית, שאני לא מאלה שמפחדים לעשות את ההשוואות לגבי ההליך שהביא אותם לתוצאות הכי נוראות בתולדות האדם. זאת אומרת, מה שמוצע כאן זה מדרון חלקלק שיוביל אותנו לביטול משמעותה של הרשות השופטת, ובמציאות שכבר הסכמנו עליה, שרשות המחוקקת היא חלשה מאוד, אנחנו מגיעים לרשות מבצעת עוצמתית ששווה לדיקטטורה. נקודה?
אתה אומר שההכרעות של השופטים הן הכרעות מקצועיות.
אמורות להיות.
אמורות.
בוא ניקח שתי פסיקות של אחד של רובינשטיין, שהוא גם לא מרחבי, או שהוא כן מרחבי, זה לא כזה משנה, אבל הוא חלק מהחבורה הזאת שהתחנכה לאורו של אהרון ברק.
זה לא נכון.
בסדר, אז הוא לא, אבל נכון. הפסיקות שלו הם אקטיביסטיות. השופט רובינשטיין הוא שופט אקטיביסטי, בין אם הוא עם כיפה ובין אם הוא לומד גמרא כל יום או כל יומיים, זה לא משנה.
אוקיי.
הוא שופט אקטיביסטי, גם הפסיקה האחרונה שלו הייתה, שנגזר מחוק יסוד, חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, הסיפור הזה שלאסיר אמור להיות לפחות 4 מטר רבוע. והפסיקה האחרונה של בייניש אמרה שלא ניתן לשלול הבטחת הכנסה ממי שיש לו או יש לה מכונית ברשותה, וזה גם, זה נגזר מחוק יסוד כבוד אדם וחירותו. אני לא ראיתי שום דבר נקרא לזה, במציאות לפני 100 שנה, שזלזלה בכבוד האדם, רק כי מכוניות היו נחלתם של עשירי עולם ושורי אמריקה.
אתה עושה טעות.
לא, וזה לא הכרעה מקצועית, זאת הכרעה ערכית.
קודם כל, אני מאוד בעד הכרעות ערכיות. לי יש ביקורת קשה על ה-11-0 בהכרעה של בית המשפט, שהייתה נטולת יסוד. איזה
11-0? מה מדובר?
כשהייתה תביעה שהם... אדם שיש לו, שיש תביעה נגדו על, אני מדבר על נתניהו, שהוא לא יכול לרוץ לראשות ממשלה. זה היה בעובה בפני 11 שופטים. הפסיקה של 11 שופטים האלה הייתה נטולת כל שיקול ערכי. ולשם השוואה אני רוצה להביא לך את הלכת דרי פנחסי. כשיצחק רבין, אמר לשמגר, שהנשיא בית המשפט העליון, כתוב בחוק יסוד הממשלה, ראש הממשלה רשאי, אמר לו, שמגר, אתה לא רשאי, אתה חייב. והכניס פה שיקול ערכי מובהק. זאת אומרת, במיוחד במציאות שאין בה, או כאשר בית המשפט אפשר את כל העם. זאת הייתה הכרעה ערכית. בית המשפט חייב לשאול את עצמו בשאלות ערכיות. אבל אני אגיד לך איפה אתה עושה טעות. בכל אחת מהמדינות שקיימת בחוקה, שנבחר בבית משפט, אתה רואה תקופות שבה האקטיביזם חזק יותר, ותקופות אחרות שבה השמרנות אחרת. זאת אומרת, הפרשנות, בסופו של דבר, הפרשנות היא בידי אדם. אני לא מקבל, אני כבר אומר לך, אני לא מקבל את הרטוריקה של ברק. בשום אופן לא. אבל האקטיביזם השיפוטי קיים בארצות הברית במציאות כזאת ואחרת, במקומות אחרים במציאות כזאת ואחרת, ואז יש הרכב אחר שמפרש את היסודות החוקתיים בצורה שונה, ואז לאורך זמן ולאורך ההיסטוריה אתה רואה את התנועה הזאת, דבר אחד. דבר שני, כאשר בית המשפט פוסק פסיקה מסוימת, תמיד המחוקק יכול לחוקק חוקים במקרים מסוימים. שוב פעם, כשיש חוקה, הוא תמיד יבחון את החקיקה שלו, האם היא מתיישבת עם העקרונות החוקתיים. כשאין חוקה, יש לנו בעיה.
אז לא ראוי במציאות שאין חוקה, לפסול חוקים.
חד משמעית הפוך מזה. כאשר חוקים...
לא, כי, שנייה, אני אשלים רגע את הטיעון. אם אין חוקה, על סמך מה אפשר לפסול חוקים? הרי שופטים הם בסך הכל פרשנים של החוק או של חוקי היסוד. איך אפשר, כדבריו של פרופסור אוזנאי, לפסול חוק יסוד על סמך מה? על סמך עקרונות יסוד של השיטה?
אני לא נכנס, תקשיב.
איפה הם כתובים מהעקרונות יסוד?
אני, קודם כל, בעוונותיי, אני לא משפטן, ואני לא יכול... שנייה.
תראה, מי שבוחר להתבטא בנושאים משפטיים...
שנייה. עוד פעם, בית המשפט בהיעדר חוקה חייב תמיד, ובעיניי הוא תמיד עשה את זה, ברוב המקרים, בלי ההכרזות ורטוריקה, להגן על זכויות המיעוטים, והוא תמיד עשה את זה. ולכן הוא חייבים לשמור על עצמאותו כדי שהוא ימשיך לעשות את זה. ברגע שמכניסים את הממד הפוליטי, אתה כובל את בית המשפט לרצונו של מי שעומד בראש הרשות המבצעת. ואני חוזר ואומר, השקר הגדול של שר המשפטים הוא מתפרס גם לגבי הנושא של מינוי שופטים, אבל בראש וראשונה, האמירה של העם בחר, העם בשום מקום בעולם הדמוקרטי, לא בוחר ולא משפיע על הבחירה של הרשות השופטת. ואני יכול להמשיך איתך הלאה. יש עוד שורה של נושאים שהשקר יצא אחרי הבחירות.
תראה, בארצות הברית, הבחירות ישירות.
רגע,
יש בחירות ישירות לשופטים.
תסלח לי רגע, אתה לא נותן לי לימור. אתה לא נותן לי לימור.
אבל אתה אומר, העם לא בחר.
התרמית הגדולה ביותר היא, שהעם לא ראה לפני הבחירות, מה עומד לקרות לו אחרי הבחירות. אני יכול להניח, לא הכריזו אף פעם, על חלקים ברפורמה שמציע שר המשפטים דהיום.
אני כרגע אפתח באינטרנט, ואני אראה לך את המסמך שפרסמו לפני הבחירות, הציונות הדתית. יש להם ממש רפורמה מסודרת שהם פרסמו.
הציונות הדתית.
כן, כן, כן.
הציונות הדתית.
בסדר, הם חלק מהקואליציה.
לא, רגע אחד. העם ששם את הפתק של מחל, למשל...
אבל יש לנו ממשלה קואליציונית, לא ממשלה של מחל בלבד.
לא, 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 לא,
לא. לא, אבל תסלח לי, הם כן פרסמו. אתה לא יכול להגיד אם לא פרסמו וזה שקר, אם אני מוצא לך את זה פה עכשיו באינטרנט.
בוודאי, בוודאי, הם גם פרסמו שמי שהיום הוא שר המשטרה ינהג בצורה כזאת ואחרת, ויחתור תחת היסודות של הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. הם גם פרסמו...
הנה פתחת לך את המסמך, רפורמה ומערכת המשפט לחיזוק המשילות.
של הציונות הדתית.
שנייה, אז מי שבחר בהם לא מגיע לו... שנייה, מי שבחר בציונות הדתית לא ראוי שלא תקרא לו שקרן?
לא, לא. הציונות הדתית מהווה 10% מכלל הבוחרים במדינת ישראל.
אבל היא מהווה שישית מהקואליציה, ויכולה לכפות על ראש הממשלה את התפיסות שלה.
עוד פעם, ראש הממשלה, הטענה שלי היא לא לציונות הדתית, הטענה שלי היא לראש הממשלה, שלא אמר לבוחרים לפני הבחירות, שהוא מתכוון לפגוע בביטחון המדינה על ידי מינוי 13 ביטחון, שמתכוון לפגוע בביטחון המדינה על ידי הענקת סמכויות בלתי מתקבלות על הדעת, למה שנקרא היום השר לביטחון לאומי, הוא לא אמר מה שהוא אומר, מה שהולך לקרות היום במקומות כמו משרד האוצר, הוא לא אמר שהוא הולך להפקיד את הערכים החינוכיים באדם חשוב, בידי אדם חשוך.
שנייה, אבל
הוא לא אמר את הדברים האלה.
אבל הוא כן אמר שהוא עומד לשבת עם הציונות הדתית, ובמסמך הזה כתוב, כדי שהכנסת תחליט תחזיר לעצמה את הריבונות ואת היכולת לנהל את המדיניות לשמה היא נבחרה, נחוקק את פסקת ההתגברות. והם אמרו, נפצל בחקיקה את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשלושה תפקידים. והם אמרו, שינוי שיטת בחירת שופטים.
מי זה הם?
הציונות הדתית. הוא אמר, שנייה, הוא אמר שהוא יישב איתם. אז הוא גם חתם באיזשהו מקום על המסמך הזה. אתה לא יכול להגיד שהם שקרנים.
במציאות, אני לא אמרתי שהם שקרנים.
לא, אתה לא יכול להגיד, יריב לוין שיקר, וזה לא יכול להיות.
בוודאי שכן.
והעם לא בחר. הוא אמר שהוא יישב איתם.
לא.
וזה המצע שלהם.
אבל הוא לא אמר שהוא יוותר ויתפשר כדי להכיל אותם בממשלה שלו, יתפרק מכל הסמכויות של מפלגת שלטון, וזה מה שקרה.
אבל יריב לוין, זה היה הדגל המרכזי שהוא הלך איתו מראשית דרכו הפוליטית אי אז בשנת 2000.
אבל עד הבחירות הנוכחיות, הוא נבלם על ידי בין היתר בנימין נתניהו. בוודאי.
אז תראה, יכול להיות שהייתה פה באמת עסקה מושחתת ומגעילה בין נתניהו, לבין שופטי בגץ, שהוא אמר, אני אגן עליכם, אתם לא תחקרו אותם משפטים פליליים.
אני כל כך דוחה את מה שאתה אומר.
אולי זה היה, מאיפה אתה יודע?
אני דוחה את מה שאתה אומר. אני אגיד לך למה, על סמך מה אני אומר את זה. אז, בנימין נתניהו היה שייך לליכוד שינק מהשורשים של מנחם בגין. ומנחם בגין בחיים לא היה אומר אפס קצב של הדברים שנאמרים עכשיו. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. אתה שאלת אותי, אנחנו היום נערכים לקמפיין כדי לבלום את זה, ומגייסים
בוא,
אנשים...
תן לי להקדים את זה בשאלה.
לא, לא,
לא אני, רוצה לשאול כדי שיהיה מובן מה אתה עומד לענות.
אנחנו,
איך אתם מתכוונים להילחם ברפורמה
אנחנו
הזאת?
אנחנו היום מנסים לגייס לא מעט אנשים שהצביעו לליכוד, ולהגיד להם, חברים, רימו אתכם. חותרים תחת הדמוקרטיה שתפגע גם בכם. אני קיבלתי בעקבות רעיון שקיימו איתי בארץ, קיבלתי... אני לא האמנתי ומאוד שמחתי, פניות מגורמים חרדיים שאומרים בואו גם לציבורים שלנו ותראו להם איך בית המשפט הגן עלינו ועד כמה אנחנו היום דואגים שהשמירה עלינו תתמוטט. אנחנו היום, מה שעומד לקרות כאן זה בפירוש, כמו שאמרתי לך קודם, הפגיעה ברשות השופטת, כשהיא מצטרפת לרשות מחוקקת חלשה, מובילה אותנו למציאות דיקטטורית. זה שינוי משטרי, זה חתירה תחת היסודות של הכרזת העצמאות. הדברים האלה לא הובאו לידי הבוחר, הדברים האלה לא נאמרו לפני הבחירות שעומדים לשנות...
שנייה, שנייה. כי אם כן נאמרו, כבר הוכחנו.
לא, שעומדים לשנות את השיטה המשטרית בישראל,
שנייה, הנה, מוצג לפניך, מוצג לפניך.
אתה חוזר...
לא, אבל שנייה, אתה לא יכול להגיד, לא נאמרו.
אני אומר, תקשיב, המפלגה הקומוניסטית בזמנו...
אתה יכול להגיד, הליכוד לא אמר...
המפלגה הקומוניסטית, מפם בזמנו, הודיעה שהיא תתמוך בקשרים עם ברית המועצות.
אוקיי.
ראש הממשלה בחר להעדיף את ארצות הברית. זאת אומרת, מי שהשלטון, הרוב הגדול, למרות שמפלגות מיעוט אמרו מה שאמרו, בחרו בדרך אחרת. בחרו בדרך אחרת שביטאה את דעתו של הרוב הגדול של העם. ואני אומר לך שפה הייתה הטעיה של מרבית הציבור, ואני מאמין שאנחנו נצליח לגייס גם אנשים, שאל אותי, אתה יודע מה, שאל אותי כדי לסבר את האוזן ולסיים את הנקודה הזאת. שאל אותי, מי ששאל אותי ברעיון טלוויזיוני, לאיזה מפלגה הצבעתי. התשובה הייתה, אני שייך למפלגת הדמוקרטיה הישראלית. יחד איתי במפלגה הזאת ישנם אנשים כמו מישה ארן, זיכרונו לברכה, עוזי לנדאו, ייבדל לחיים ארוכים,
יש מישהו שפעיל בחיים הפוליטיים, או לפחות שהיה פעיל?
לא שייך לחיים הפוליטיים, אנחנו בחבורה שמגינה על אושיות הדמוקרטיה, והמצע הפוליטי שלנו, המצע הדמוקרטי שלנו, בין היתר, נכתב על ידי מנחם בגין. זאת המציאות של מפלגה לאומית ליברלית, שתמכה לאורך כל הדרך במקום החשוב ביותר של בית המשפט העליון.
אז איך אתם תקראו ללחם בעצם על ידי בגיוס חלקים ממצביעי הליכוד, חלקים ממצביעי המפלגות החרדיות?
אני לא יודע, אין לי תשובה.
אני שומע אנשים שיוצאים לרחובות, וזה מדאיג אותי, מי שיוצא לרחובות במטרה להניף שלטים, זה דבר דמוקרטי, דבר מבורך. מי שיוצא לרחובות על מנת לחסום כבישים, בעיניי צריך, כמו שאמר רבין, לשבור לו את העצמות. אין זכות בעיניי לחסום כבישים במדינת ישראל, לא מימין, לא משמאל.
מרי אזרחי לוקח בחשבון מחירים שהוא עתיד לשנות, אבל אני מאמין...
זאת אומרת, אתה גם בעד אולי שימוש באלימות על מנת לפתוח כבישים.
אתה זוכר...
אני שואל לך, אבל...
אתה זוכר את תנועת המחאה ב-2011?
כן, המחאה החברתית הגדולה של סתיו שפיר וכל החברה.
יפה, הייתה מחאה חברתית שהשמיעה קול, היא לא פגעה בשום חוק.
נכון.
היא הביאה, שוב רימה אותה, מי שהיה ראש הממשלה, קבע ועדה, בחר ועדה בראשות מנואל טרכטנברג.
טרכטנברג, נכון.
כן. והוא נענה בסך הכל לדבר הזה. אני לא אומר שצריכים לשכב ברחובות, אבל תימצא דרך חוקית למחאה שלא תהיה מחאה בין 6-9 בערב, אלא תהיה מחאה שתהיה הרבה יותר ארוכה, ותביא למצב שבו הממשלה תצטרך לחשוב פעמיים. אני אגיד לך יותר מזה.
זה יכול להיות דרך אגב נהדר, אני ממש תומך בכל מחאה שהיא לא חוסמת כבישים ושהיא לא אלימה, אני בעד, ואני אפילו...
אז קיבלת את זה.
אגיע לשם לדבר עם המפגינים.
מצוין.
ואתן להם במה כאן בפודקאסט, באמת. מצוין. לא, זה נפלא. מחאה לא אלימה זה על הכיפה. אני לא שומע קולות כאלה, אני שומע קולות של אלימות.
לא, חס וחלילה, חס וחלילה.
יופי.
כאשר גדי אייזנקוט אומר, מיליון אנשים יצאו להפגין ואני אהיה אחד מהם, כאשר מיליון אנשים ילכו לשדרות רוטשילד ולכל המקומות, וישבו שם, לא בשעה X או Y, אני מאמין שלדברים האלה יהיה אימפקט גם על ההחלטות של הממשלה. ואני רוצה להסביר לך למה. דמוקרטיה, הכרעה דמוקרטית, היא לא רק ביום הבחירות. יש מה שנקרא מתן לגיטימציה. לגיטימציה, אני צריך להרגיש שממשלה שנבחרה, גם אם לא הצבעתי עבורה, היא ממשלה שלי. והממשלה חייבת להקפיד על אמנה לא כתובה שהיא אמינה בעיניי. שכאשר היא תשנה את כללי המשחק, אני צריך לדעת על זה. זה חלק מכללי המשחק. והיא לא תרמה אותי, כפי שקרה עכשיו. חלק ניכר מהציבור לא נותן אמון היום, בממשלה, כלומר, היא איבדה את הבסיס הלגיטימי של משילות.
דרך אגב, גם שרון עשה את זה בהתנתקות, הוא אמר, דין נצרים כדין תל אביב, ומיד אחר כך הלך לעומק העקירה כעומק החקירה. אז גם הצעד של שרון, ההתנתקות היה פסול בעיניך.
אני מודיע לך שבמכון הדמוקרטיה, כאשר הוא סילק מהממשלה את אביגדור ליברמן, המכון לדמוקרטיה יצא בצורה ברורה ואמר, זה אקט לא דמוקרטי. זה אקט לא דמוקרטי. מצד אחד, מצד אחד אתה אומר מה שאומר, מצד שני, כשבממשלה שלך יש מי שחושב אחרת ממך, אתה מפטר אותו, זה אקט לא דמוקרטי, אתה צודק לגמרי, אני לא מתווכח.
לא, אני מדבר על זה שהיה שינוי של 180 מעלות בין המצע לבין היישום בפועל.
נכון, אני לא מקבל את זה. תשמע, אותו דבר היה עם יצחק רבין לגבי הגולן בזמנו, 100%. שוב, תבין, אנחנו כאן נכנסים למישור הכי בעייתי במדינת ישראל, הבעיה, תעזוב רגע את הרובד הזה של השלטון, הבעיה היא שאנחנו לא מאמינים אחד לשני, אנחנו החילוניים לא מאמינים לחרדים, ואתה רואה את השפה האלימה והעוינת משני הצדדים, שאני מגנה אותה ואני מייצר עליה, אותו דבר לגבי הערבים, אותו דבר לגבי מיעוט כזה או אחר. זה חלק מהאופי ההטרוגני של החברה הישראלית, שכפי שאמרתי לך קודם, אין לנו את אותם יסודות משותפים של הכרה, זה בתרבות של הזהות של קבוצות מיעוט בחברה הישראלית.
ואיך צריך להתמודד עם אותו ליקוי, אותו דפיציט שאתה מדבר עליו? איך אנחנו בעצם יכולים לשפר את הדברים האלה? אני מורה לאזרחות, אתה יודע, אני יכול ליישם את הדברים מחר בבוקר, אם תגיד לי משהו משכנע.
תראה, שום דבר לא יכול לקרות אוברנייט. שום דבר. אתה לוקח אותי באמת למישור שהוא בנשמתי, ואני עוסק בו,
כן.
זה מישור החינוך. אני חושב ש... אחת הבעיות שלנו זה קודם כל גם ההידחקות של מדעי הרוח בתהליך החינוכי שלנו. אני אגיד לך את זה בצורה הרבה יותר ברורה. אני לא מקבל את הגישה הנייטרלית בבית הספר. בית הספר צריך להכין את התלמידים להשקפת עולם כפי שהיה בתקופת היישוב. בתקופת היישוב היו זרמים, היה זרם העובדים, היה זרם המזרחי, ששם הכינו את התלמידים לקבל השקפת עולם, התלמידים עברו סוציאליזציה פוליטית בצורה מסוימת. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, לרוע המזל, אזרחות, אתה מורה לאזרחות, אזרחות במדינת ישראל מלמדים בצורה הכי טכנית שבעולם, זה הייתה יחידה אחת, ותחת יולי תמיר זה הפך לשתי יחידות, אבל הנושא הכל כך חשוב הזה, שבו מונח החינוך לדמוקרטיה אף פעם, לא התבסס. חברי הטוב מוטה קרמניצר, עמד בראש ועדת קרמניצר, שניסחה הצעות לחינוך לדמוקרטיה, שמעולם לא יושמו. אתה מבין, זה חלק משמעותי במה שקורה כאן. ונהפוך הוא. גם הנושא של ערכים יהודיים, הפך להיות מושא למחלוקת בבתי הספר. לצערי הרב, בגלל הממלכתיות הבן-גוריונית, שאני מאוד מבקר אותה, בבתי הספר החילוניים, הכל הפך להיות חלול לגמרי. אין קירוב אל ערכים יהודיים, אין התקרבות אל נושאים. יש כמה בתי ספר שמלמדים ברוח התנועה הקונסרבטיבית,
כן,
אשתי למדה בבית ספר בחיפה שלימד ברוח התנועה הרפורמית, כלומר, הערכים היהודיים באים בצורות כאלה ואחר, אבל זה מיעוט קטן מאוד, מפני שהמדינה לא מאפשרת את זה. לשאלתך, יש המון מה לעשות במישור החינוכי.
יש מישור אישי כלשהו שניתן לפי דעתך לשפר אותו? תראה, בסוף להורים יש הרבה מאוד כוח, והם יכולים לשחד את הילדים שלהם, אם תקראו את הספר הזה והזה, או אם תשב איתי שעה בשבוע, אז אני אקנה לך כרטיס עם החברים לטוס בקיץ.
תראה, כשבמדינת ישראל היום מדברים על חינוך לערכים, אני לא יודע מה אנשים שמקשיבים לפודקאסט, אני מקווה שכמה שיותר, יודעים שבזמנו הוקמה ועדה לחינוך לערכים במסגרת האקדמיה למדעים. ושם דובר על חינוך לערכים והוציאו שורה של מסמכים, אני מסכם לך אותם, שהבעיה שם זה החיפוש אחרי המכנה המשותף. אין חיה כזאת מכנה משותף. אני מאמין שהדבר החשוב ביותר במקום מכנה משותף זה לתת לגיטימציה לשונות. אני כתבתי אישית לנשיא הנבחר בוז'י הרצוג שדיבר, אנחנו צריכים לחפש את המשותף, כתבתי לו, טעות, אל תחפש את המשותף, תיתן לגיטימציה לשונה, תיתן לגיטימציה לאותן קבוצות שחושבות בצורה אחת ובצורה אחרת, ושייווצר שיח הוגן בין הקבוצות האלה. אני בעצמי התנסיתי בזה, כשהייתי הנשיא של המכון לדמוקרטיה, ארגנו 3 ימים, שלקחנו נושא כמו כבוד האדם, זה, שמעון פרס היה הנשיא, זה היה בחסות שמעון פרס, והבאנו 200 איש שנבחרו בקפידה, מכל קצוות הקשת הפוליטית, ימין, שמאל, נכים, נשים, להט"ב, כולם, וניסינו להגיע למסמך משותף כבוד האדם, לא על נושאים כבדים כמו השטחים וכך הלאה, והגענו למסמך משותף כבוד האדם. אתה מבין, זאת אומרת, מה הנקודה? כשאתה מכיר בשונות, ואתה מוכן לקבל את השונות, ואתה לא מציג אותה כאחרות, שאתה מגנה אותה, אתה יכול באמת להגיע להישגים. עכשיו,
מה הורי יכול לעשות? מה מורי יכול לעשות?
לצערי הרב, כרגע, אתה יודע מה, יש בתל אביב, אני שומע בגימנסיה הרצליה, יש מנהל שמוכן להכניס את העיקרים האלה של החינוך הפוליטי להשקפת עולם, והוא אז פותח, בנוסף להשקפת עולם, שאתה אולי תקרא לה ליברלית, הוא גם פותח את האפשרות לתלמידים שלו להבין שחלק מתפיסה ליברלית זה הכרה בשונות של השקפות אחרות.
אני לא אקרא לה ליברלית, אני אקרא לה פרוגרסיבית.
תקרא לה,
לא, כי התפיסה הליברלית היא בעיניי תפיסה של ליברליזם קלאסי.
אתה יודע מה, אני מוכן להצטרף אליך. בוא נקרא לה השקפה דמוקרטית.
לא, אני לא אשכים איתך על זה. אבל באמת ככה לקראת סיום, אני אשמח לשמוע ממך, אתה כתבת מספר ספרים, והיית שותף בחיבורם של עשרות מסמכים וכל מיני חוברות, דברים חשובים בסך הכל. אני אשמח אם תיתן לנו כמה המלצות, קריאה, האזנה, סרט שריגש אותך, מה שבא לך, אנחנו ככה תמיד מסיימים את הפודקאסט עם המלצות, אני רוצה לתת לפניך המלצה גם כדי שיהיה לך זמן לחשוב, ספר באמת נהדר שאני עכשיו מתכוון לקרוא אותו פעם שנייה מרוב שהוא יושב עליי בצורה כבדה לאור חוויות שחוויתי דווקא היום, הספר נקרא The Coddling of the American Mind של פסיכולוג אמריקאי מ-NYU שנקרא ג'ונתן הייט, הספר בעצם מדבר על תרבות הפינוק ותרבות ההורות המכילה והמגוננת בסגנון האמריקאי, שכמובן מגיעה גם כאן לארץ, ופשוט הורסת לנו את הילדים ואת הנוער. אני אתאר מקרה מהיום, הייתי עם תלמידים בעיר דוד היום, וסביב 3-4 תלמידים בכו ומררו על הרצפה כתוצאה מהחוויה המאוד קשה שהייתה להם, ללכת במנהרות מתחת לאדמה, לא בנקבת השילוח, אפילו עם מים, אלא, אתה יודע, סתם ללכת במסלול מואר, אבל אומנם צפוף וחשוך.
אני מכיר את המסלול הזה.
ותלמידים ממש נכנסו לטנטרום, לא תלמידים בכיתה ג', תלמידים בכיתה י', וראיתי כמה שדור הקורונה שחטף קשה את המוגנות המוגזמת הזאת בבית, על ידי הורים ואנשים שלא מספיק התגרו אותם, כמה הם נפגעו וכמה הם הפכו להיות נערים ונערות, שהם לא עם חוסן, לא עם חוסן רגשי, לא עם חוסן נפשי, לא מסוגלים לעמוד בפני אתגר פשוט של ללכת במסלול תיירותי וליהנות ממנו. וממש היו חבר'ה שהם כן. ממש בחו על הרצפה. וזה כאב לי מאוד, ואני לאור הזה מתכוון לקרוא בשנית את הספר הבאמת מאוד חשוב על זה.
תראה, אני יכול לשתף אותך ואת המאזינים שלך, במה שהייתה המוטיבציה שלי להקים את המכון הישראלי לדמוקרטיה. אני האמנתי אז, ואני דבק באמונה הזאת עד היום, שנפלה בידינו זכות גדולה, אחרי 2000 שנה ללא ריבונות, לעצב את ההיסטוריה היהודית על בסיס עקרונות דמוקרטיים משותפים. אני חשבתי אז, ואני חושב היום, כשאני הקמתי את המכון לדמוקרטיה, אמרתי לעצמי, מה שמאפיין את ההליך הפוליטי במדינת ישראל, ודרכי קבלת ההחלטות, זה כיבוי שריפות. מצד אחד, עומס בלתי נסבל של, באמת, של נושאים שמאפיינים את סדר היום שלנו, ומצד שני, כנסת שהיא משוסעת, ועל כל דבר ועניין שהיא מקבלת, אתה צריך להגיע להסכמות כאלה ואחרות. ואז אמרתי לעצמי ולחבריי, בואו אנחנו נתחיל לחשוב במושגים של טווח בינוני וטווח ארוך.
כמו באמריקה, think tank.
בדיוק, זה המכון הדמוקרטיה, הוא think tank, בדיוק, ונציע הצעות שהתכלית שלהם היא לקדם אותנו, לבסס את הדמוקרטיה ואת הבסיס, את הבסיס המשותף. אני יכול לספר לך, בין החוויות, אני אתן לך שתי חוויות שאני נשען עליהן. חוויה אחת, יש פה סיפור בעיניי מרגש, בשנת 1994, אני ושניים מחבריי, הלכנו למי שהיה נשיא בית המשפט העליון, אז מאיר שמגר, ואמרנו לו, תראה, יש לנו רעיון לזמן למכון את ראשי שלושת הרשויות, הרשות המבצעת, הרשות השופטת והרשות המחוקקת, לדון בהיעדר חוקה איזה עקרונות אנחנו יכולים לפתח. הוא אמר לי, תנו לי לדון בזה עם חבריי, זה לקח המון זמן, ואז במאי 95 קיבלנו טלפון בו, ובאנו אליו, הוא אמר, תראו, התייעצתי עם חבריי, וחבריי חושבים שמאחר שגם יושב ראש הכנסת, וגם ראש הממשלה באים מהמגזר הפוליטי, ואי אפשר להוציא מכלל אפשרות שהם יופיעו בפנינו במקרה כזה או אחר, השופטים לא יכולים להשתתף. ואז הוא אמר, אבל למה לכם לפנות אליי? תפנו לנשיא בדימוס. אז היה השופט לוין, אני חושב. ואז אני לקח לי שנייה, ואמרתי לו, מתי כבודו מסיים? אז הוא חייך, ואמר לי, אני מסיים באוגוסט. אמרתי לו, אנחנו נחכה לכבודו לאוגוסט. בחודש, אני חושב ספטמבר או אוקטובר, הלכתי לאיתן הבר, ואמרתי לו, תפתח את היומן, ותגיד לי, מתי אני יכול לזמן את שבח וייס, את מאיר שמגר ואת ראש הממשלה רבין לדיון הזה. הוא פתח את היומן ואמר בשישי בנובמבר.
ומה קרה בחמישי? כולנו יודעים.
בשישי בנובמבר הייתה הלוויה של יצחק רבין, ובזה נגמר העניין. עכשיו, כמה חודשים אחרי זה, ולשם אני חותר לחלוק איתך, במרץ 96, הייתה פגישה שאני זימנתי עם מי שבאמת הפך להיות ידיד שלי, הזכרתי את שמו כבר קודם, הרב יצחק לוי, ומאיר שם גר במכון, והתחלנו לחשוב ביחד. ואז אני שמעתי מיצחק לוי דבר שמאוד ריגש אותי. הוא אמר, תראה, אני הצבעתי בזמנו על חוק כבוד האדם וחירותו, וחופש העיסוק. לא העליתי בדעתי שזה יאפשר הכנסת בשר לא כשר לישראל. אם הייתי יודע זה קודם, לא הייתי מצביע בעד. אמרתי לו, תדע לך שאתה, זה מאוד מרגש אותי, בוא נקים מועצה, מועצה ציבורית, שעיקר המטרה שלה תהיה לראות איך אנחנו מתחברים בין שומרי מצוות לשאינם שומרי מצוות וכולי, וקיבלנו את זה, והקמנו את המועצה הזו. דרך אגב, שם התחיל הבסיס לגביזון מידן בין היתר. עכשיו אני רוצה לספר לך על אפיזודה שקרתה בתהליך הזה. מאיר שמגר היה אדם המאופק ביותר, מכבד את הזולת בצורה קיצונית. הרקע שלו הוא בא מהימין, הוא היה כפי שאתה יודע באפריקה, כשבוי מטעם
האצל. בקניה.
בכן.
קניה או אריתריאה, אני לא זוכר.
באחת הפגישות, וישבו שם שני רבנים, אחד אהרון ליכטנשטיין, זיכרונו לברכה, ויבדל לחיים ארוכים, אני לא זוכר את שמו, מהמגזר החרדי, אחד מבית הדין הרבני העליון, והוא פנה אליהם ואומר, תגידו לי, איך אתם מעיזים? אמרו לו, למה אתה מתכוון? אנחנו יושבים פה, מנסים למצוא מכנה משותף. נהרג חייל, שאימא שלו לא יהודיה, ונקבע שהוא ייקבר מחוץ לבית הקברות. ואז הם, תשמע, הם פלבלו בעיניים, לא ידעו, תראה, יש גדולים מאיתנו, בקיצור, ברחו מהכרעה. התוצאה הייתה שבסוף הוא נקבר בתוך בית הקברות. הייתה הכרעה, מצאו בהלכה את הפתרון, והוא נקבר בתוך בית הקברות. החוויה הזאת, ההתנסות הזאת, שהביאה ביחד שומרי מצוות, בהם רבנים באמת מאוד מכובדים בעיני קהילותיהם, יחד עם אחרים, והיכולת להגיע להסכמות, הותירה בי חותם, ואני מאוד מקווה שאפשר להמשיך מזה. אחת התוצאות הייתה ועדת, איך קוראים, היה שר המשפטים, יעקב נאמן, ועדת נאמן. הייתה ועדת נאמן שהגיעה למסקנה שהיא תפתח את הדלת גם לגיור רפורמי וגם לגיור קונסרבטיבי. הפואנטה שלי היא זאת, אם אנחנו במציאות הקרע שלנו, נצליח ליצור את האמפתיה, איש ואישה למחשבותיהם והאמונותיהם של האחרים, אני חושב שתסלל הדרך לעצור את ההידרדרות של הקרע והשסע. זאת אחת החוויות הגדולות שאני יצאתי איתם מהמכון לדמוקרטיה.
יש לך איזה חיבור שאתה ממליץ עליו, איזה ספר? אתה בסוף כתבת מספר ספרים וחיבורים?
תראה, הספר הראשון היחיד שעולה בדעתי, אתה יודע מה, אני גם אתן לך אותו לפני שאתה תלך.
תודה.
זה, אני קראתי לו באין חוקה, סיפור ישראלי, שבו אני מספר את הסיפור של החוויה שלנו בתהליך החוקתי. דרך אגב, אנחנו קראנו לזה חוקה בהסכמה, ובין היתר החלטנו להוציא מהחוקה כמה נושאים, הפקענו את השאלה של גיור ושבת מהחוקה. דרך אגב, לגבי הגיור, שוב, אני לא זוכר את השמות, היה פרופסור שהיה אחר כך דיקן בבר אילן, שומר מצוות, שפיתח את הנושא של ברית הזוגיות, כאלטרנטיבה, אם אתה רוצה, לנישואים אזרחיים. וזה היה מקובל גם על רבנים, אני בדקתי את זה מול משה גפני ורביץ, זיכרונו לברכה בזמנו. אבל זה נורא מעניין, לגבי השבת...
פרופסור שחר ליפשיץ.
בדיוק, שחר ליפשיץ, כל הכבוד. לגבי השבת, זה נורא מעניין. כמו שנאמר, השבת שיחדה את העם היהודי הרבה שנים, מהשבת, אנחנו לא הצלחנו להגיע להסכמה. בסוף, לגבי השבת, הגענו להסכמה שכל מה שהוא פנאי מותר.
כן, כמו גבי זון מידן.
כן, 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 כן.
כל מה שהוא מסחר הוא...
כן, הנקודה היא, תראה, אני מייצר וכואב מאוד שלא הצלחנו במסע שלנו, שהיו שותפים בו כל מגזרי הקשת. אנחנו עומדים היום לצערי על סף תהום. אנחנו עומדים היום על סף, יש כאלה שאומרים מלחמת אזרחים, אני לא מאמין שמלחמת אזרחים זה ב-DNA של העם היהודי, אבל לבטח קרע, שקשה לשער לאן הוא עלול להוליך אותנו. אני, חבריי הגדירו אותי כל חיי כאופטימיסט כרוני. אני לא אופטימי היום.
אבל אתה כן היית אופטימי לפני 20 שניות. אמרת שזה לא ב-DNA שלנו מלחמת אזרחים, ושסך הכל אנחנו נמצא את הדרך להילחם אחד בשני, אבל כן, בכלים דמוקרטיים.
אני לא יודע איזה מחירים אנחנו נשלם. ואני, יש בין...
ואנחנו נשלם מחיר ודאי.
נשלם מחיר יקר לצערי הרב, כתוצאה ממה שקורה במערכת הביטחון, ועלול להיות גם שפיכות דמים. אני מאוד דואג, אני אגיד לך יותר מזה. אני, המכון לדמוקרטיה, IDI, Israel Democracy Institute, היה בעבר IDI, Israel Diaspora Institute. אני שומע קולות מהעם היהודי, אתה יודע מה? הנה הסיפור. אני אקח יותר משתי דקות. ב-1988 היו בחירות, המערך והליכוד לא יכלו להקים ממשלה, והמפלגות הדתיות החרדיות אמרו, אנחנו נצטרף למי שישנה את חוק השבות. ואז יהדות התפוצות הקימה כל צעקה, עקבו את המתן התרומות למגבית היהודית המאוחדת, והתוצאה הייתה ממשלת אחדות לאומית. היום אין משמעות לתרומות הכספיות של יהדות התפוצות, אבל הקרע מול יהדות התפוצות, שרובה היא רפורמית או קונסרבטיבית, מאוד מאוד מדאיג אותי. זאת אומרת, אנחנו עומדים בפני קרע עמוק של העם היהודי, בפתחו של במאה ה-21, ועוד לא בכלל הגענו לפרויקט שלי, אז...
טוב, אז יש לנו חומר לעוד כמה שיחות נוספות, ונקווה להיפגש בהמשך.
אפשר להגיד סבבה?
סבבה.
אני מאוד מודה לך.
תודה רבה מאוד על האירוח. אריק קרמון, מייסד המכון הישראלי לדמוקרטיה, וגם חבר בהובר אינסטיטושן, שאני ככה מעריץ כמה מחבריו, ויקטור דיוויס הנסון, תומס סואל, פיטר ברקוביץ',
ועוד רבים וטובים. תודה.
תודה רבה.
היי, אז ככה, מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה קצת לנסות לסכם את השיחה שלנו, בעיקר כי נשארו כמה נקודות פתוחות, אבל בגלל רצף ושצף הדברים לא הספקתי להתייחס אליהם, וכמובן שניתן גם אפשרות לדוקטור קרמון, או ברעיון הבא, או בדרך אחרת, אפשרות להתייחס לדברים שאני אומר עכשיו. אז הנקודה הראשונה היא לגבי בחירת השופטים, בחירה דמוקרטית של שופטים. אז בואו נעשה רגע סדר. בערכאות הנמוכות בארצות הברית, לא רק ששופטים נבחרים על ידי הציבור, הם נבחרים בבחירות על ידי הציבור. זאת אומרת, אפילו אין את הגורם המתווך, שנקרא ממשלה, או סנאט, או משהו כזה, אלא הציבור לגמרי בוחר בהם, כשם שהוא בוחר בפוליטיקאים. אפשר אפילו להגיד שהשופטים שם הם סוג של פוליטיקאים, והדבר מהווה מימוש של הפדרליסט שאומר, צריך כמובן שיהיה לכל מחלקה רצון משלה, ולכן צריך שחבריה של כל מחלקה יהיו מעורבים מעט ככל האפשר במינוי חבריהן של המחלקות האחרות. אילו הקפידו על העיקרון הזה במדוקדק, היה בכך כדי לחייב שכל המינויים לכהונות העליונות ברשות המבצעת, ברשות המחוקקת וברשות השופטת, יישאבו מאותו מבוע של מרות, הלא הוא העם. לגבי הרשות השופטת נאמר, הועיל ויש הכרח חיוני בכישורים מיוחדים של החברים, צריך שהשיקול הראשון במעלה יהיה לברור אותה דרך בחירה שתבטיח את הכישורים הללו על הצד הטוב ביותר. שנית, מפני שקביעות המינויים במחלקה זו ממילא תהרוס במהרה כל הרגשה של תלות ברשות שהעניקה אותם. זאת אומרת, יש לנו בעיה עם הרשות השופטת, עם בחירה של שופטים על ידי העם. אם הם יבחרו ישירות על ידי העם, יש סיכוי שהם לא יהיו מקצועיים מספיק, אלא הם יהיו סתם פופוליסטים כאלה שבכלל לא מבינים במשפטים, אבל כן מבינים, כמו פוליטיקאים, באיך להיבחר. ובסופו של דבר, זה מה שהחליטו בארצות הברית, שרוב השופטים בערכאות הנמוכות נבחרים על ידי העם, ורוב השופטים בערכאות העליונות נבחרים על ידי הרשות המבצעת, ומאושררים על ידי הסנאט, הרשות המחוקקת. אבל פורום קהלת עשו מחקר השוואתי מאוד מאוד יפה, שנכתב על ידי שמעון עטף, והמחקר נקרא, למי שרוצה לחפש אותו באינטרנט, בחירת שופטים לבתי משפט חוקתיים, מחקר השוואתי. ובו לא מדברים על ארצות הברית, או על קנדה, או על אוסטרליה, אלא לקחו את 30 המדינות המובילות במדד הדמוקרטיה של קבוצת האקונומיסט לשנת 2018, לקחו את 50 מדינות ארצות הברית, כל המדינות הקטנות, ולקחו 36 חברות ב-OECD. ובעצם ניסו לראות איך השופטים נבחרים שם, ולראות אם הטענה של מר קרמון נכונה. והתשובה היא, שמתוך 36 החברות ב-OECD, 31 מדינות מעניקות את השליטה בזהות שופטי הערכאה החוקתית העליונה לנבחרי ציבור. שימו לב, 31 מתוך 36 מדינות ב-OECD, דמוקרטיות מפוארות, מעניקות את זה לנבחרי ציבור. ולא כמו שדוקטור קרמון אמר, שהם לא נבחרות על ידי העם ואין דבר כזה בשום דמוקרטיה מערבית. רק בישראל ובארבע מדינות נוספות מעניקים את זה לגורמים שאינם נבחרי ציבור, את האפשרות בעצם להכריע מי יהיו חברים ברשות השיפוטית העליונה. והמדינות הן בריטניה, לוקסנבורג, טורקיה ויוון. אבל בבריטניה ובלוקסנבורג בכלל אין לבית המשפט סמכות לפסול חקיקה. לכן הציבור, באמצעות נבחריו, מוסיף ושולט בהתוויית המדיניות, והשופטים לא פוסלים את החקיקה. אז אין מה להשוות בינינו לבין בריטניה. כי גם אני מוכן שהשופטים יבחרו חבר מביא חבר, אבל הם לא יפסלו חקיקה, ובעצם יחזרו לבית המשפט של פעם. ובין 30 המדינות המובילות במדד הדמוקרטיה לשנת 2018, יש תוצאות די דומות. ב-25 מהמדינות המדורגות, נבחרי הציבור הם שמכריעים את זהות או את כל שופטי הערכאה החוקתית העליונה. שימו לב, גם כאן, ברור שברוב מוחלט, מעל 80% מהדמוקרטיות המובילות בעולם, מי שבוחר את הרכב בית המשפט העליון, אלה הם נבחרי הציבור ולא השופטים. וזה גם מאוד הגיוני מבחינה דמוקרטית שיהיה חיבור כזה בין העם לבין השלטון. זאת דמוקרטיה. ובאופן כללי לגבי פסילת חוקים, אנחנו לא מכירים מדינות שיכולות לפסול חוקים, ואין להם חוקה. זה מקרה אנומלי ישראלי. אז או שצריך לבטל את הזכות לפסול חוקים באופן כללי, או שצריך לכונן חוקה, אבל אי אפשר את שני הדברים האלה ביחד. הרפורמה שיריב לוין עושה, היא בעצם להגיד, אוקיי, אנחנו עדיין לא יהיה לנו חוקה, כי מה לעשות, אנחנו לא מגיעים להסכמות, ואנחנו גם לא ניקח לשופטים את הזכות לפסול חוקים. אנחנו רק ניקח לשופטים את הזכות לפסול חוקים בהרכב קטן של 3 שופטים, הם יוכלו לפסול חוקים בהרכב גדול, תוך כדי שיש להם רוב מיוחס, זה לא רוב רגיל של 2-1, אלא זה רוב נגיד של 7-3. אני לא יודע עדיין מה יקבעו ומה הצעות החוק יולידו ולאיזה פשרות יגיעו, אבל זה נשמע הגיוני. נשמע הגיוני, כמובן שהייתי מעדיף לקחת לבגץ את הזכות לפסול חוקים באופן כללי לגמרי, ולא לעשות שום פסקת התגברות, אבל על זה אולי כדאי שנעשה רעיון נפרד. שימו לב גם שמבחינה תורתית דוקטרינרית, לא ניתן לפסול חוקים בלי חוקה. כי הרי מה זה שופט? שופט זה בעצם פרשן של החוק. הוא מפרש את החוק על פי החוקה. ואומר, החוק סותר את החוקה, ולכן החוק בטל. במדינה שבה אין חוקה, על סמך מה בדיוק אותו שופט פוסל את החוק? על סמך הבטן שלו? על סמך עקרונות יסוד של השיטה שהוא המציא כרגע? אין לו בעצם שום דרך לפסול חוק בלי להסתמך על משהו במדרג נורמטיבי גבוה יותר. ודבר אחרון שקשור לעבודה המשפטית, באמת דוקטור קרמון מודה שלבית המשפט העליון יש פסיקה ערכית. והבעיה עם מה שהוא אומר בעצם, זה שהם אמורים לכפות את ההכרעות הערכיות שלהם על כלל הציבור בישראל. ואני בעצם לא מבין מי נתן להם את הזכות לכפות הכרעות ערכיות על הציבור בישראל. שופטים נבחרים כדי לממש הכרעות משפטיות ואותן לכפות על הציבור בישראל, כי זה תחום המומחיות המיוחד שלהם. אבל אין להם שום מומחיות בתחום הערכי, ואין לנו שום יכולת להחליף אותם אם ההכרעות הערכיות שלהם לא נראות לנו. זו לא דמוקרטיה. ואם תשאלו מה יגביל את הכנסת ומה יגביל את הממשלה במידה שאין לנו חוקה ואין לנו בית משפט שפוסל חוקים, אז התשובה היא מאוד ברורה. בדיוק מה שהפיל את כל הממשלות של ישראל עד היום וגרם להם לא למלא את שנותיהם. בישראל יש ממשלה שהיא נסמכת על קואליציה, וקואליציה מה לעשות זה דבר שברירי, ויש לכל פוליטיקאי אינטרס לשבור את הקואליציה, כשם שממשלת בנט, למרות כל הרצון הטוב וכל התמיכה התקשורתית, לא שרדה יותר מאשר שנה וקצת, כך גם קואליציות שנפסל להם חוקים על ידי בית המשפט העליון, מדובר על דבר מאוד מאוד דרמטי, ועל רעש תקשורתי שיווצר כתוצאה מזה, ואם העם בישראל יפעיל לחץ על הפוליטיקאים שלו ויגיד להם, זה לא נכון לחוקק את זה מחדש, אז אותם חוקים באמת לא יחוקקו מחדש. ולגבי הגנת המיעוטים, זאת באמת הנקודה האחרונה שאני רוצה להעיר כאן בסוף הרעיון, בית המשפט העליון לא יגן על המיעוטים, בית המשפט העליון פסל במשך השנים האחרונות הרבה מאוד חוקים שקשורים לחרדים ולאי הגיוס שלהם, לא זו הדרך להגן על המיעוט החרדי, זאת הדרך לנסות לכפות עליהם את אורחות חייהם ואת ערכיהם של שופטי בית המשפט העליון, אז צריך ממש לדעתי להתמודד עם השקר הזה, ולהבין שבית המשפט העליון לא מגן על מיעוטים, יש לו אג'נדה, אג'נדה שאני לא מסכים איתה ודוקטור קרמון כן מסכים איתה, אבל לפי דעתי כדאי מאוד שנגיד אמת. בית המשפט העליון בישראל לא מגן על מיעוטים, הוא הכשיר את ההתנתקות, את הפגיעה בחופש הביטוי, הוא הכשיר ופסל חוקים שקשורים לגיוס חרדים, והוא פסל הרבה מאוד מהדברים שמאפיינים את אורחות החיים המיוחדות של חרדים, כמו ישיבה בהפרדה ודברים בסגנון הזה, וחשוב מאוד לזכור את זה. אז יאללה, נתראה בפרק הבא, האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.